עכשיו איתכם, דירשו השם, אריאל ברמן וחברי הנהלת דירשו בפן המיוחד לרגל 20 שנה להקמת הארגון.
דרשו השם, זה מה שפותח שיר שאותו אנחנו שומעים ברקע, רב שלמה רוזנשטיין, למה דווקא המילים האלה?
כן, בשנים האחרונות זה כבר הפך להיות דרשו, אבל בעצם הדרשו הזה מושתת על הפסוק דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. זה דרך אגב המהות של דרשו, לדרוש השם תמיד, לדרוש השם לבקש פניו תמיד.
אז זה שיר שראוי לפתוח איתו משטר מיוחד וחגיגי.
זה הפך ללחן מאוד מאוד מזוהה עם הארגון החל מסיום השס הקודם. בהחלט זה השיר שהוא אפשר לומר מחובר למותג של דרשו.
אז עם השיר הזה אנחנו פותחים שעתיים של שידור על מה שהחל לפני כ-20 שנה בשיעור קטן במשרדו של מייסד הארגון הרב דוד אופשטטר, והפך מאז לאימפריה, אימפריה תורה של ממש. 150 אלף בני אדם כבר נבחנו במסגרת דירשו, יש מוקדים וסניפים במאות ערים ויישובים ב-15 מדינות שפזורות על פני 5 יבשות, ומה שכאמור החל כיוזמה פרטית ומצומצמת הפך לישיבה הגדולה ביותר בהיסטוריה. אז בשעתיים שלפנינו ננסה להבין גם איך זה התחיל, איך זה התפתח כל כך, זה התפתח להמון ענפים וסניפים ותתי סניפים, וגם לאן זה הולך להגיע ב-20 השנים הקרובות. הרב שלמה רוזנשטיין, פתחנו איתך, אז בוא נמשיך איתך. דירשו, מה זה?
אוקיי, האמת היא שלהגיד במילה אחת מה זה דירשו, דירשו זה בעצם דור שלם, 20 שנה באמת, דור שלם של מודעות עמוקה להשבחת לימוד התורה בשינון, חזרה, מבחנים, אתגרים, ובעיקר גם להציב ללומד איזושהי מסגרת ואיזשהו מחייב, שבסופו של דבר הוא גם בסופו של יום יכול להסתכל, להביט על עצמו במראה באמצעות המבחן הזה, שדרך אגב יש לו גם תמריצים של מלגות, אבל זה החלק השולי בעניין, כי החלק המרכזי והמהותי הוא שבאמת הלומד, הבחור, האברך, הבלבט, כל מי שנמצא באיזושהי אחת מהתוכניות של דירשו, שנרחיב עליהם בהמשך, יכול להציב לעצמו אתגר וגם לממש אותו, ואנחנו ניגע בהמשך בדברים שאנשים מימשו, ובהחלט המילים, המשפט שחוזר על עצמו אצל נבחני דירשו, לא האמנו שאנחנו מסוגלים ויכולים. לא האמנו שאנחנו מסוגלים ללמוד חשש חלקי משנה ברורה, לא האמנו שאנחנו מסוגלים ללמוד ולהיבחן כל יום דף היומי, ולהיבחן 30 דף בחודש ו-120 דף בארבעה חודשים, ועל כל השס בנבחנים של קניין שס, וחמש וחצי שנים של לימוד קניין הלכה, ועוד מעט נשמע התוכנות של בני הישיבות מהרב גרשון קרויזר. אנשים פשוט מימשו את עצמם בלימוד התורה.
אמרת לי קודם שיש כבר דור שלם שגדל לתוך המהות הזאת שנקראת דירשו.
כן, אתה יודע, יש בחורים שכשמבררים בשידוחים אומרים, היום אומרים, זה בחור של דירשו. זה בחור שעושה מבחנים של דירשו. זאת אומרת, זה איזשהו מותג כזה, זה איזשהו חותמת, חותם של בחור
שמשקיע,
חותם איכות כזה, כן? תקן איזו שמדהים על מישהו שמשקיע את עצמו בלימוד הגמרא והתורה. אבל יש זה בדור, בוא נאמר, כשאנחנו היינו קצת יותר צעירים, זה היה משהו שאמרו, אוקיי, דירשו. היום בהחלט דור שלם של בני ישיבות ושל אברכים גדל ונולד לתוך המהפכה הזאת.
אז ככה קפצנו ישר לתוך המים העמוקים. בוא נתחיל באמת מההתחלה, לפני 20 שנה. משיעור קטן, איך זה התפתח לאט לאט? אני חושב שנחבר לעניין הזה אותך, רב גרשון קרויזר, חבר הנהלת דירשו, גם מנהל מחלקת בני הישיבות, אבל אתה שם כמעט מההתחלה, נכון?
כל השנים. מההתחלה.
מההתחלה. מטורונטו, מקנדה עוד?
לא, טורונטו זה הוא, אנחנו התחלנו פה בארץ. בעצם זה התחיל עם כל הבלבטים ברמות, כשהמטרה הייתה שאדם שעובד משך היום, שיקדיש כמה שעות ללימוד, ולא רק לימוד, אלא גם ידע, מבחנים. עד עכשיו אדם למד, אתה לא יודע אם הוא ידע את זה או לא ידע את זה, כשהרעיון היה תלמד, תיבחן ותקבל מלגה לפי הידע שלך.
זאת אומרת, אז מה שבעצם היום אנחנו באמת מכירים מעולם האברכים והישיבות, אתה אומר בכלל התחיל ככולל בלבטים?
התחיל בכולל בלבטים, נכון. אנשים שעובדים, שאני זוכר שאחד מהם, שהכרת אותו בילדותי עוד גם כן, הוא גמר מסכת ראשונה, הוא בכה. והוא אמר, אני אדם בן 60 פלוס, מעולם לא גמרתי מסכת ואני יודע אותה. פה גמרתי מסכת, ואני יודע את המסכת, וזה נתן לו את הפוש להמשיך הלאה, ולהתקדם יותר ויותר, ואיך אומרים, להגיע להישגים וסיפוק בחיים.
כמה אברכים אברכים או בלבטים היו בהתחלה בכולל הזה?
בערך כ-60 בלבטים היו שם בהתחלה.
ואז אני מניח שזה בשנה הראשונה.
שנתיים.
שנתיים שלמות, זה דירשו. כן. ואז איך זה מתפתח? מי מחליט לקחת את זה צעד קדימה?
אוקיי. בלבטים דרך אגב זה עד היום, ממשיך גם כן. וזה קיים ועומד ונמצא ולא לא הופסק. לפני כ-18 שנה פנה מנכ"ל של דירשו, והוא ביקש, הציע לו, שינסו בישיבות להכניס תוכניות של דירשו. הוא פנה אל האחים, אני מוכן לבדוק את זה, אף אחד לא האמין שנצליח להכניס לישיבות, מכיוון ש... תשמע, זו תוכנית, שאנחנו יוזמים את התוכנית, זה הרעיון שלנו, אנחנו מפקחים על התוכנית, ואנחנו נותנים תשלום, מלגה, לאותו בחור, כשהוא נמצא בתוך ישיבה של מישהו אחר, מי אתה, מה אתה, מה אתה נכנס? והתחלתי לעבור בישיבות, נפגשתי עם ראשי ישיבות, עם המשגיחים, עם הרמים, לא היה קל בהתחלה. לאחר שבועיים הגעתי לשבע ישיבות.
שהסכימו כבר?
שהסכימו להכניס את התוכנית, שהיה תוכנית אחת בלבד, שזה היה הרעיון היה לבחורים מקיבוץ, שילמדו שעה לפני התפילה, קודם כל נרוויח שהם יקום בבוקר, גם יהיו בתפילה, ילמדו 2.5 דף בשבוע, שזה הפקיע של הישיבה, יהיו מחוברים למערכת הישיבה, ויבחנו על זה גם כן, 4 מבחנים בחודש, הוא קבל מלגה.
ועל מה בעצם הם היו, מה הם למדו, על מה היו מבחנים, על מה שהם לומדים בסדר הלימוד הרגיל של הישיבה?
תוכנית של הישיבה, של פקיעה, זה היה בתחילת פקיעות, אחרי זה הבנו גם לעיון. תוכנית של פקיעות, ולא חרגנו מסדרי הישיבה, כשהרבנים קבעו מה הם הדפים שמידו בישיבה, כמה דפים מידו, לא פחות כמובן משתיים וחצי דף.
זאת אומרת, התאמתם לכל ישיבה מה שביקשו בהתחלה, בתחילת הדרך?
חובה, 2.5 דף, הם יקבעו איזה דפים, איך הם ילמדו את זה, איזה בחורים ייכנסו, מה התנאים שהם רוצים, התנאים היו שיקומו לתפילה, ושלא ישנו אחרי התפילה, ושיהיו במשך כל היום, ובאמת, אחרי תקופה של כמה חודשים, זה היה מהפך בישיבות.
זאת אומרת, אז בעצם באתם עם הרעיון הזה, אגב, איזה ישיבות היו הראשונות?
היה כל תורה, חיים מויזר, מאור התלמוד, דתרת, אורל חונון, אז לפני 18 שנה הם הישיבות...
ומראש באתם עם תוכנית של מה? אתם לומדים עכשיו איקס דפים ומיד בעוד חודש יש מבחן?
עוד שבוע, כל שבוע.
כל שבוע מבחן.
חלקם...
עד היום יש מבחנים כל שבוע?
עד היום, בתוכנית
של
בני
הישיבות.
בוקר, לא. בבני ישיבות יש כמה תוכניות, בהמשך הגענו לעוד תוכניות.
בתחילת הדרך... בגדול, יש פה מין התפצלות לעשרות נתיבים וסעיפים שונים, בכל מה שנקרא דירשו. אנחנו ננסה לאט לאט להבין ככה את כל הענפים. זאת אומרת, יש את המסלול של המבחן השבועי, שהתחיל בישיבות. כמה בחורים נבחנו בשבוע הראשון, אתה זוכר?
בחודש הראשון, לפי דעתי, אז היינו כ-100, 120, 150 בחורים.
כשבעצם, כשאתם באתם והצגתם, אמנם בהתחלה הראשי ישיבות, אבל אחרי זה בעצם זה חלחל לבחורים, מה הצגתם להם, מה אמרתם להם? אתם צריכים להיבחן על איקס דפים ומה, לקבל אולי איזושהי מלגה על בסיס הצלחה?
הם קיבלו מלגה על בסיס הצלחה, בסיס שעות וימים שהם היו, והמלגה הייתה מאוד גבוהה בזמנו, זה היה כ-400 שקל בזמנו, שזה מאוד משך את הבחור גם.
על כל מבחן?
על כל חודש, כל חודש. זה היה המון כסף אז, ובאמת, זה אחד הדברים שמשכנו אותם בצורה הזאת, גם בצורה לימודית, גם בצורת ידע, גם בצורת עידוד, גם בדרשות כל הזמן בישיבה, גם בחיזוק עם הרבנים, וברוך השם ראינו הצלחה, כאשר לאחר שפתחנו את השבע ישיבות אחרי שבועיים, הגענו לעשרות ישיבות שהשתתפו בתוכניות. אבל זה רק תוכנית אחת מתוך 4 תוכניות שיש בישיבות.
וחוץ מהתוכניות האלה יש כמובן תוכניות רבות, לא רק בישיבות, כמעט בכל תחום אפשרי, ונגיע לזה גם בהמשך, אבל אני רוצה לקפוץ רגע, 20 שנה קדימה. הלילה הזה בעצם זה מציינים 20 שנה, יש ועידה מאוד מאוד גדולה, שמתרחשת ממש היום, אנחנו כבר בערב, אבל זה קורה ב...
כן, השבת הזאת, השבת, שבת פרשת שמות בקונטיקט שבארצות הברית, בעצם מתכנסת ועידת דירשו העולמית, ששם מתכנסים מאות מאות רבות של אורחים, שהם נציגים של דירשו מכל רחבי ארצות הברית, מדינות ארצות הברית, וגם מרחבי העולם.
אחד מהם נמצא איתנו לקו, הרב בנימין אקשטיין, יושב ראש דירשו אירופה. ערב טוב לך, כבוד הרב.
ערב טוב לכם.
אז איך זה החל באירופה? שמענו קצת על איך זה החל כאן בארץ ישראל. אצלכם, איך הגיע דירשו?
זה התחיל לפני 12 שנה בערך, לפני התחלת המחזור הקודם של דף היומי, הבבלי. ש... מכובד אחד בשם הרב אביגדור ברנשטיין הגיע לאנגליה וחיפש מישהו שיעזור לו להקים את המפעל דירשו פה באנגליה.
ואז הוא הגיע אליך בעצם?
הוא הגיע על ידי חבר שלו שמכיר אותי. ככה בשביעת הדשמי.
זה ודאי. ואיך זה התחיל? עם כמה אנשים? עם איזה מסלולים?
התחלנו אז בתחילת כשהמחזור הזה היומי התחיל במסכת ברוכס, התחלנו אז ופתחנו בארבעה מקומות פה, שלוש באנגליה, בלונדון, במנצ'סטר, בגייטסד ובאנטוורפן בבלגיה. והבחינה הראשונה היה ברוך השם בהצלחה מרובה למעלה מן המשלה, לא חשבנו שיהיה כל כך משתתפים. וכיום
12 שנה אחרי, כמה משתתפים יש במבחנים של דירשו?
יש בערך 700.
וואו.
זה כל אנגליה, וגם יש בבלגיה, היום יש גם בצרפת.
ואני מניח שזה ממשיך להתרחב.
כן, כן.
בניומין, שלמה רוזנשטיין מדבר, השאיפה בעצם לקחת קהילה כזאת כמו באנגליה, בלונדון, אנחנו גרים בארץ ואנחנו מרגישים שפה עולם הישיבות והאברכים, זה משהו ככה יותר שורשי, לבוא עם תוכנית, לומדים, מבחנים, איך זה מתקבל במקום כזה כמו אירופה, כמו בלונדון, וכמו אחר כך בהמשך באנטוורפן, שזה לא אין שם אלפי אברכים או קוילים, רשתות קוילים גדולות כמו
שיש
פה בארץ.
לא בכל רחוב יש כמה ישיבות.
איך זה להכניס את המושג הזה של דירשו בתוך המקומות האלה?
החידוש פה של דירשו הוא שיש הרבה בעלי בתים שעושים את המתחם. הרבה. זאת אומרת, בעלי בתים שלומדים דף היומי, ובדרך כלל שוכחים היום מה שלומדו יום קודם, ככה זה הולך בדף היומי בכלל, דרך כלל, והם לומדים וחוזרים ונבחנים. וחידיש גדול שיש
למרות שאצל בלבטים זה לא התמריץ הוא מסתבר לא המלגה, כן, לא הכסף,
כי זה זניח ביחס לאנשים שאני מניח עובדים ומרוויחים יפה, אבל כנראה שהמחויבות והמסגרת הזאת באמת מייצרת אצלם את ההתמדה.
כן, בטח, זה לא מלגה, זה בטח לא,
למרות שזה בטח בפאונדים אצלכם, לא?
זה גם מדברת עליהם, בטח, אבל לבלבטים המלגה לא מדבר עליהם, וזה ההתחייבות ללמוד ולחזור ולהיבחן ולראות שהצלחה בבחינה.
בעזרת השם תמשיכו להרחיב את מעגל ה... כן? מה אתה אומר, כבוד הרב?
הסיפוק של ההצלחה.
בדיוק, זה הדבר הגדול ביותר. זה
יותר גבוה של המלגה.
אנחנו מדברים היום על 20 שנה לדירשו, אבל בוא נדבר 20 שנה קדימה. איפה אתה מצפה ולאן אתה מקווה שיגיעו דירשו בעוד 20 שנה?
אמרתי בערך 700 נבחנים, אבל יש הרבה הרבה שיעורים בדפי ימי בהלוכה. זה דבר שנתחדש לפני כמה שנים, והשיעורים נפתחים כמה שיעורים חדשים כל הזמן, בכל מקומות בעיר וערים אחרות, ויש, זה דבר חדש שלא היה לפני, דף הימי בבלי, זה כבר מזמן המייסד, זה כבר מחזור ה-13 אני חושב, אבל דף הימי בהלוך זה משהו אחר לגמרי, וחושב זה נפרס, איך זה אומרים, זה ברייט,
מתפרץ והולך בכל מקום.
כן, כן, כן.
יפה, טוב, אז שימשיך כך באמת בעזרת השם, ותודה לכם על הפעילות החשובה, הרב בנימין אקשטיין, יושב ראש דירשו באירופה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות, רגע קודם, הזכיר פה הרב אקשטיין את שיעור הדף היומי בהלכה, שמתפתח גם באירופה. הרב שלום יכנס, אתה מנהל את התחום הזה של הדף היומי בהלכה, איך נראה שיעור כזה?
מדובר היום על 700 שיעורים. בארץ ובעולם.
כן.
700 שיעורים בארץ ובעולם. כל הסוגים, אברכים, בלבטים, בישיבות, בכוללים, במקומות עבודה. אני מדבר על מקום בסניף דואר בבאר שבע. אני מדבר על בתי כלא. אני מדבר בכל המקומות, היום זה מקיף. זה לא יאמן.
עכשיו, אבל שיעור כזה, אם אני רוצה להשתתף בשיעור כזה, מה אני לומד בו בפועל? את הדף היומי עצמו עם דגש על ההלכות שיוצאות מתוכו?
זה דף היומי בהלוכה, זה עמוד יומי של משנה ברורה, עם הדף של
ישו. לא קשור לסדר לימוד של הגמרא.
לא, זה דף היומי בהלכה, זה משנה ברורה.
והמחזור כמה זמן נמשך?
המחזור, כמה זמן המחזור?
כשבע שנים, כשבע שנים. רק זה יוצא דרך אגב באמצע המחזור של הסיומים יוצאים באמצע אחרי 3.5 שנים אחרי.
כדי לא להמיס.
לא להמיס.
על המארגנים את הסיומים הגדולים. אוקיי, אז רגע, מתי התחיל המחזור הראשון של הדף היומי בהלכה?
המחזור התחיל לפני 6-7 שנים התחיל המחזור הראשון. בערך לפני שנה, שנה וחצי, גמרנו את המחזור הראשון, וההתלהבות של ההתחלה של השיעור של המחזור השני היה לא יאמן. היום זה מקיף את כל העולם, אני מדבר איתכם, כל המקומות, בכל הדברים, זה לא יאמן.
טוב, אז אנחנו אחרי זה נשמע גם עוד על עניין השיעורים האלה, ויש גם מבחנים סביב הנושא של ההלכה.
גם זה, כאשר יש מבחן פעם בחודש על דף היומי הרגיל, יש גם מבחן על דף היומי בהלוכה.
טוב, יש לי פה הרבה חומר להספיק למבחנים הקרובים, אנחנו נעשה הפסקה קצרה של פרסומות, מיד אנחנו שווים. שבנו מן הפרסומות, אנחנו במשדר מיוחד וחגיגי לרגל 20 שנה לדירשו. התחלנו לפני הפרסומות, הרב גרשון קרויזר, לדבר על איך בעצם התחלתם עם דירשו כאן בארץ. הבנו שזה היה עם כולל בלבטים, ואז נכנסתם עם זה לכמה ישיבות, עם המסלול בני הישיבות, מבחן כל שבוע. בהתחלה היו כמה מאות שהשתתפו, איך זה התפתח משם?
אחר התוכנית הזאת של שעה לפני התפילה, עברנו לתוכנית של 20 דף גמרא בחודש. זאת אומרת, בחור לומד כל זמן מסכת, מה הוא יוצא ביד, מה יש לו מזה. בדרך כלל המסכת בקיץ הוא 80 דף, 90 דף, ובחורף זה 120 דף. יש לנו 5-6 חודשים בחורף, קבענו ש-20 דף לחודש, שזה כולל העיון של הישיבה, הפקיעות של הישיבה, שבדרך כלל בכל שלומדים כ-14-15, בין 12 ל-15 דף, יש לך ימי שישי, שבת, תשלים אותם ל-20 דף, תיבחן פעם בחודש, אני לא קשור אליו כל החודש, הבחור עושה שטייגן כל החודש, הוא מגיע בסוף החודש, הוא מקבל מבחן מאיתנו, אנחנו גם בודקים
את זה. אבל אתה אומר, עד היום, כל ישיבה לפי מסלול הלימוד שלה, זאת אומרת שאתם מכינים כמה וכמה מבחנים כל חודש?
אוקיי.
כמה סוגים?
אז אני אסביר לך. אנחנו לא מתערבים בתוכנית הלימודים של הישיבה.
זאת אומרת, זה מסלול מעבר ללימודים של הישיבה.
לא, הלימודים של הישיבה. בבוקר הוא לומד שתי לפים בפרק א', נגיד בחודש.
אני פשוט שוקל לחזור לישיבה, זה נושא לדעת לקראת מה אני הולך.
אתה תחזור, אתה לא תשב פה פשוט מאוד. הוא לומד עיון, נגיד, מפרק א', שתי דפים בחודש, וסדר צהריים. הוא לומד, נגיד, עוד קר וקר דפים מפרק X, מפרק Y, כל ישיבה בצורה שלה. אני בוחן אותם לפי התוכנית של הישיבה.
זאת אומרת, אם יש ישיבות שונות, עם שיטות לימוד שונות, וישיבה אחת לומדת מסכת שבת, והשנייה מסכת ברכות, אתם מכינים שני מבחנים שונים?
כל ישיבה, אפילו באותו מסכת, מקבלת מבחן שונה. אין...
אז כמה סוגים של מבחנים שונים יש כל חודש?
יש לנו בערך כ-10 שאלות על כל עמוד.
כן.
כאשר... הוא נבחן על 20 דף, הוא מקבל 40 שאלות ושאלה אחת מכל עמוד. עכשיו יכול להיות שאלה קשה, גמרא, רש"י, תוספות, נקודה ברש"י, היסוד של הגעת.
אבל כל ישיבה אתה אומר מבחן אחר.
שאלות שונות.
שאלות בדפים, שונות.
זאת אומרת, אם אני לומד פרק
אז, כמה, אז כמה סוגים של מבחנים יש?
המון. המחשב מערבב את זה. יכול לתת לי במבחן אחד, ייתן לך מעמוד ראשון, ייתן לך מספר 3, ומעמוד ב' ייתן לך מספר 19, או 9, לא משנה מה, אז לעולם לא יכול להיות שכל ישיבה עם אותו מבחן, לכן לא אכפת, אחרי שבחנתי...
לא, אבל זה על אותם דפי גמרא.
כל ישיבה בדפים שלהם, יש ישיבה שלומד בפקיע.
אז בעצם, מי כוח האדם שמכין את כל המבחנים האלה, בכמה אנשים מדובר?
כיום זה מחשב. עד היום היו...
לא, אבל צריך להכין את השאלות, okay, בכל זאת.
היו צוות של אברכים,
כן.
תלמידי חכמים, שהם הכינו את המבחן כמעט על כל המסכת שלומדים בישיבה. ועבר אז המון ביקורות, והעברנו את זה לעוד בוחנים, ועוד בוחנים, וכל אחד הכין שאלה בראש לו בצורה שלו, כל זה נכנס למחשב. כיום כשאני הוציא מבחן לישיבה...
בעצם אני... יש לכם כבר על כל השעס מבחנים מוכנים.
הגמרות של הישיבות. ועכשיו כשאני מוציא שאלה, אני נותן למחשב, דפים האלה, עמודים האלה, גמרא הזאת והזאת, והוא פולט לי שאלות.
רגע, ומי בודק את התשובות? זה גם ממוחשב כבר?
לא. בדיקת תשובות, יש אברך מהישיבה, או רב מהישיבה, או אדם חיצוני, שהוא מקבל את כל השאלות, הבחורים לא יודעים מי הוא בכלל, ובודקים את השאלות, והוא מקבל ציון. לא רק ציון הוא מקבל ציון עם מכתב. ומה זה המכתב? אז הנקודה היא כזאת. כשהוא מקבל את התשלום שלו, המענק על הלימודים, הוא לא מקבל את כל המענק על כל מבחן. לדוגמה, אם המענק הראשון, נגיד הוא 100 שקל על המבחן, אז הוא יקבל עכשיו 40 שקל או 50, תלוי בגודל הציון שלו, 60 שקל אני אחזיר לו כשהוא יגמור את המסכת. ואז אני חייב לו כבר כסף. יש לו כבר איזה מחייב, הוא צריך להמשיך הלאה.
זה מדהים. אז רגע, אז כמה בוחנים יש? כמה בודקי מבחנים יש?
כל ישיבה יש בודק מבחן.
אז בסך הכל מדברים היום על וזה רק במסלול של בני הישיבות, עוד לא נגענו במסלול של הדף היומי, נכון?
כן, ודאי.
זאת אומרת שזה עוד אימפריה בפני עצמה.
מערך ענק.
מדובר על מאות בודקי מבחנים במערכת, כי מדובר על עשרות אלפי נבחנים, אז יש מאות בודקים.
אוקיי, זה מדהים. אוקיי, אז אנחנו הבנו בגדול את התוכנית של בני הישיבות.
עוד לא הגענו בזה, לא, אתה עוד לא הגעת, בכלל לא נגעת בנקודה של בני הישיבות, כי זה כל כך מורכב.
אז בואו נמשיך ככה בכמה משפטים הלאה. מה השלב הבא?
לא, על התוכנית הזאת, הבחור הזה בסוף המסכת, הוא מקבל את המלגה שלו. מה שאני חייב לו, עכשיו אני אומר לו, תשמע, אתה למדת, נבחנת על המסכת שלו כסדרן. שתי דפים בפרק הזה, עשר מדף זה, כל חודש, זה הרי מעובב כל המסכת, עד שהוא גמר את המסכת. אני מצא לו בסוף הזמן, אתה הולך הביתה עכשיו, יש לך בין הזמן לשלם, אוקיי, תחזור על כל המסכת מחדש, ותחזור אחרי בין הזמן, אם תיבחן על כל המסכת ביחד כסדרן, מבחן מסכם, מבחן כללי, מבחן מאוד מאוד קשה, עם כל שאלה מורכב מכל הדף שלנו על השמה.
כן.
ואז הוא מקבל מלגה נוספת. זאת אומרת, הברכות...
על איזה סכומים, אגב, המלגות, כשאנחנו מדברים על מלגות, כי גם, אני מבין שזה גם הולך לפי הגרלה, נכון? מציון מסוים?
לא, זה התוכנית זה לא הגרלה, זה לפי הידע שלו והציון שלו, כמה שעובד ככה הוא מקבל. הוא מקבל בערך על כל מבחן בין 100 ל-160 שקל. תלוי באיזה מבחן, הוא מתקדם בכל מבחן, זה עולה יותר ויותר.
ובמבחנים הקשים יותר?
אין קשה או רע, קל, אני לא יודע מה קשה ומה קל.
לא, במבחנים המסכמים?
המסכם זה מלגה נפרדת. המלגה היא שנגיד, תלוי בכמות הדפים, זה מגיע מ-350 שקל ל-750 שקל על המבחן הזה. עכשיו, הנקודה החזקה שבדבר הזה, שהבחור כשהוא מסיים את המסכת, והוא יודע כבר את המסכת, והוא יוצא מאושר, כי הוא יודע את זה על בוריה, הוא נבחן כמעט 3 פעמים על כל מסכת, אבא שלו מקבל מכתב הביתה. ומברכים אותו על הידע ועל מה שהוא נבחן וכמה הוא השקיע והוא הצליח. עכשיו הבחור הזה מגיע הביתה אחרי זמן, הוא מקבל כזה שלום הלחם גדול מאבא שלו, הוא לא יכול לעזוב את זה. הוא ממשיך עם זה הלאה. אחרי שהוא ממשיך חצי שנה, שנה, שנתיים, הבחור הזה באמת שאין לו סיפוק אם הוא לא עושה את זה, כי הוא יוצא עם מסכת כל זמן, על בוריה הוא יודע את זה. אחרי 5 שנים בישיבה בתחונת הזאת, השנייה, הוא יוצא עם 1,000 דף גמרא ביד. לעולם הוא לא יעזוב את הגנעודים.
בוא נעבור שלב לכוללים. זה גם עובד, אותה תוכנית, הרב רוזנשטיין. איך זה עובד בכוללים?
בכוללים למעשה יש משהו שהוא גם כן חידוש של השנים האחרונות, שפתחנו את המחלקה שנקראת דירשו בכולל. הדירשו בכולל בא למעשה לתת פתרון לאברכים לאור, נקרא לזה, הנהירה האמונית אחת לחודש של הנבחנים בימי שישי למוקדי המבחנים, שפזורים כאלה מאות ברחבי הארץ, בכל עיר ובערים גדולות כמובן כמה וכמה מוקדי מבחנים. לפי בקשות של אברכים ראינו נכון לפתח את המבחנים של האברכים בימי חמישי אחרי סדר בייס. זאת אומרת, בימי חמישי בערב, כדי שלא, כי יום שישי זה היום היחיד הפנוי שלהם, לא ניקח אותם גם ביום שישי, אנחנו עושים את המבחנים בדרשו בכולל, וכל כולל שהוא, בהתחלה התחלנו רק בכוללים שהם 100 אברכים ומעלה, היום אנחנו כבר בכוללים גם יותר קטנים.
ועל מה נבחנים בכוללים?
הם מבחנים על כל סוגי המבחנים של דרשו, מהתוכניות שלו, של בני הישיבות, שזה דף יומי בבלי, כל חודש 30 דף, שזה דף יומי בהלוכה, שזה כמובן 30, כ-30 דפי המשנה ברורה שלומדים, וכמובן יש קניין משניות, שזה התוכנית שמשלימה בעצם את המבחנים למשניות בסדרים שאין עליהם ש"ס בבלי.
וכל אברך, אם רוצה, בוחר האם להיבחן על הכל או על חלק מהדברים.
גם בדף יומי בבלי יש שתי מסלולים של מבחנים. יש מסלול שנבחן
עם תוספס, ויש מסלול שנבחן בלי תוספות. מסלול יותר קשה, יותר
לפי קושי עיוני. המסלול גם גודל המלגה?
כמובן, גובה המלגה לפי קושי המסלול, ועוד משהו שרב מחילוד, מרן הגאון רב מחילוד לפקוביץ', זכר צדיק לברכה, שהוא היה מראשוני מנווטי דרכו של דירשו, בעצם גם כן יצרנו כזה מין הבנה ומסלול והתחייבות גם כן של האברכים, שמי שלומד את הדפיוי מבבלי בלי תוספות, הוא חייב ללמוד את זה רק בין הסדורים, על מנת שהלימוד של הכוללים לא יהפך להיות לימוד כזה שילמדו כל היום, במקום באיון ילמדו דפיוי למבחנים. אז הוא חייב ללמוד את זה מחוץ לסדרים, זאת אומרת האברך חותם שהוא למד את הדפיוי מחוץ לסדרים. אם הוא למד את זה עם תוספות, אז זה כבר לימוד עיוני, הוא יכול ללמוד את זה בסדר ב'. אז זה התוכנית הזאת של דירשו בכולל שהתפרסה מאוד ובאמת בהצלחה אדירה ואלפי אברכים עושים את המבחנים האלה ביום חמישי אחר הצהריים. יש פה אתגר, כי זה צריך להיות מבחן אחר מאשר המבחן של יום שישי, אתה לא יכול ביום חמישי לעשות אותו מבחן שהציבור כולו יקבל ביום שישי, כי אחרת המבחן כבר יהיה מבחן גלוי.
כן.
אז זה סוג אחר של מבחן כמובן, אבל זה הצלחה מדהימה.
נדבר עוד מעט גם על איך מנפתים את כל הסיפור הזה מלמעלה. הרב שלום יכנס, התחלנו לדבר איתך על שיעורי הדף היומי בהלכה. אז אמרת שהקהל שמגיע לשיעורים אלו קהל מאוד מאוד מגוון. יש כבר 700 שיעורים. איך בדרך כלל מתקיים השיעורים האלה? מי קובע איפה יש שיעורים? מי מוסר אותם? מי מגיד השיעור?
מהבוקר עד הלילה, בכל יישוב, בכל מקום, לדוגמה, מתקבצים קבוצה, הרב, בהתחלה התחלנו עם הרב המקומי, או עם תלמיד חכם מקומי, וזה התפרס להכל.
אפילו ובעצם כל מגידי השיעורים מקבלים מדירשו את החומר שאיתו הם מלמדים?
הם מקבלים מדירשו חוברות משנה ברורה, מקבלים פרסום, וגם המגידי שיעורים מקבלים מלגה מדי פעם.
זאת אומרת, מדי פעם, זאת אומרת, הם לא מקבלים איזשהו שכר על המלם באופן קבוע?
פעם בשתיים, שלוש חודשים, מגיד שיעור מקבל מלגה. והפלא הוא שזה גם בישיבות, וגם בלבטים, יושבים לדוגמה, בלבטים, אחרי יום עבודה, ולומדים ביחד בבני ברק, ומתווכחים כמו בישיבה. אמר לי בודק שנכנס למקום, הוא רואה שם ריט חדורי, זה כמו בישיבה. זה לא יאמן.
עכשיו, המסלול הזה של הדף יומי בהלכה, אנחנו יודעים שממוצע של שיעור דף יומי זה 50 דקות, שעה, כמה זמן נמשך דף יומי בהלכה?
יש כאלה שזה מקומות 20 דקות, יש מקומות חצי שעה, ויש מקומות שלומדים את זה בעיון, שזה שעה שלמה של שיעור.
זאת אומרת, אבל זה ודאי לא בא להחליף את מסלול הדף היומי הרגיל, זה תוספת.
לא, זה תוספת. ככה זה התחיל בתור תוספת, אבל למה יעשה היום? אנשים רוצים לדעת הלכה, אז בכל מקום פותחים הלוכה הרבה יותר מהשיעורים של דף היומי. כי יש להם את הכל, יש להם גם לימוד וגם הלוכה למעשה.
נשמע, הסיפור הזה של דף היומי בהלכה, זה באמת, אנחנו קוראים לזה, מה זה אנחנו קוראים לזה? זה מציאות, זה הדף היומי החדש של עם ישראל. כי העיינות המקיפה בדרך כלל בכל העולם, של ללמוד משנה ברורה כל יום, זה פשוט מדהים. עכשיו, אתה יודע, מה פירוש למשנה ברורה? אנשים שלומדים היום משנה ברורה, ולומדים את כל ששת חלקי המשנה ברורה, והם חושבים לעצמם, ריבונו שלנו, אתה יודע, אתה נכנס לבית כנסת, הייתי בבית כנסת באיזשהו, בבוקר, באיזה שני וחמישי, אבל כל היה איזושהי טעות בקריאה. אני לא רוצה, היינו במניין של 40 אנשים באיזושהי בערך, אף אחד מה-40 האלה לא ידע מה עושים.
היית מדבר על הטלפון.
כן, בדיוק.
הייתי מפנה אותך לרב הנכון.
הלכות קריאת התורה, הלכות קריאת התורה, משנה ברורה. מה מברכים? מה מברכים על זה? הלכות שבת. בוא, הלכות שבת. אתה יודע מה? אנחנו אומרים, הרבנים שמוסרים את הדפים בהלכה אומרים, עזוב, לדעת כל הלכה אולי לא תדעת הכל, אבל תדע באיזה סימן לפתוח במשנה ברורה כדי לחפש את זה. ולכן זה כל כך יסודי, כל כך עמוק, כל כך נצרח, כל כך נדרש, ולכן גם הפידבק מהקהל הוא היסטרי, כיוון שלדעת משנה ברורה זה א' ב' של יהודי.
מי שרוצה, הרבי הכנס, גם או להצטרף למגידי השיעורים, וגם לדעת איפה יש שיעור, איך הוא עושה את זה.
יש היום משרד, יש היום פעיל בשם הרב אהרון כהן, פעיל מרכזי, שהוא אחראי על הקמת שיעורים, פונים אליו, הוא מדריך אותך, הוא בא למקום.
זאת אומרת, אפשר לפנות פשוט להרים טלפון לדירשו, להגיד שלום, אני גר ביבניל, אני מחפש עכשיו שיעור.
כן, או יש שירות לרב אהרון כהן בטלפון 054-840-2012, שהוא אחראי על פתיחת השיעורים, וכל מי שרוצה לפתוח שיעור של דפיים בהלוכה, מוזמן להתקשר אליו כדי לפתוח שיעור של דפיים בהלוכה, כי המטרה שלנו שכל יהודי בעולם ילמד משנה ברורה. 054-840-2012.
24 שעות אפשר לפנות אליו. אני רק אספר סיפור.
054-840-2012, עכשיו אולי הוא בוועידה, אז תחכו למחר בבוקר. 054-840-2012, זה מי שרוצה לפתוח שיעורים בדף הימי בהלכה.
אני אספר סיפור על שיעור בקיר הצפר של הרב לוקסמבורג. יש שם עשרות משתתפים. והוא מוסר את זה בלילה. ומזל טוב, הוא מחתן את הבן שלו. מה עושים?
מביאים את כולם לחתונה.
בדיוק מה שקרה. כל השיעור הגיע לחתונה, לפני החופה הוא מסר את השיעור, כולם ביחד הלכו לחופה. סיפור שהיה עכשיו בקניין צ'ס, עומת נגיע לזה. קניין צ'ס זה האברכים של דירשו.
תוכנית הדגל.
תוכנית הדגל, שנבחנים מתחילת הצ'ס עד איפה שאוחזים עכשיו. אני בתור גם אחראי מקום מבחן, אני רואה בהתחלה שיש את המאות מאות אברכים, ואז ממבחן למבחן, כיוון שהצ'ס גודל, אז הקושי גודל, אתה רואה את האברכים, את איך שהם מתאמצים, וגם הכמות יורדת, כי זה באמת תוכנית הדגל.
אוקיי, אנחנו נקדיש לזה פרק בהמשך לתוכנית הזאת. שוב לפני הפרסומות נעשה איזשהו טיזר קצר, ונדבר על עוד משהו שהוא תחת המטריה של דירשו, וזה נקרא אחינו. הרב ישראל דחבש, ערב טוב גם לך.
ערב טוב לכם.
מתי החל אחינו בדירשו?
מעל 20 שנה, אחינו התחילו בתור ארגון קטן.
עוד לפני דירשו בעצם?
לפני דירשו, כן, זה היה ההתחלה. אחינו התחילו ובקירוב רחוקים, זה היה המטרה, להכניס כמה שיותר ילדים לישיבות, נוער רחוב, להקים מדרשיות, ולהיכנס לעמך ואת ישראל ולקרב אותם ליהדות.
ואיך זה נכנס תחת המטריה של דירשו, באיזה שלב? כי באמת, מתוך כל מה ששמענו עד עכשיו, דירשו זה מיועד, אמנם גם בלבטים, אבל אברכים ויודעי ספר וכאלה שאורח חייהם הוא סביב הגמרא וההלכה, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. איך נוצר החיבור?
זה מחלקה אחרת. דירשו, המטרה שלו להפיץ את התורה בעם ישראל. זו המטרה. ואסור לשכוח את אחינו שבשדות. נכון שיש מפעלים אדירים לכולנו, לכל הציבור החרדי, אבל יש את הציבור המסורתי, יש את הציבור החילוני, שגם הוא מגיע לו דירשו.
אז עם איזה כלים מתוך הכלים של דירשו אתם מגיעים לאחינו?
אני לא מגיעים עם הכלים של דירשו, אנחנו עושים פעילויות. אנחנו לוקחים נוער חילוני, נוער שנמצא ברחובות, נוער שהולך למועדונים, לכל מיני פעילויות, מסיבות, זה הנוער, תיכוניסטים בעיקר, שמה שמעניין אותם זה רק העולם הזה, ואנחנו ניגשים אליהם, וקצת מכירים להם את היהדות, אומרים להם בואו לשיעור, אם זה מגרש כדורגל, אם זה מועדון, אם זה כל מיני, בואו תראו מה זה יהדות. ואז אנחנו מתחילים לעשות שיעור. הם מגיעים לשיעור מתוך סקרנות, מה זה השיעור הזה, ואז פותחים גמרא, ישר פותחים גמרא.
על ההתחלה, ילד שמעולם לא, כן. אתה יודע, בקושי שמע ישראל יודע מה זה, ישר מפילים עליו גמרא, זה לא מרתיע?
הגמרא זה כמו אנציקלופדיה ביהדות. מתוך הגמרא אתה מוציא את המוסר, מתוך את הגמרא אתה מוציא את הדרך ארץ, אתה מתחיל איתם, אתה שואל אותם שאלה, אתה מגרה להם את המוח, מי שאומר תשובה, אתה מרומם אותו, אתה נותן להם להרגיש את מתיקות לימוד התורה.
אבל תשמע. אני מנסה שנייה להבין את הסיטואציה. בוא נרד לשטח יחד איתך לרגע. אתה פוגש חבר'ה בני 15, 16, 17, שבאמת הראש שלהם נמצא בעולם אחר לגמרי. לגמרי. אתה אומר להם, בואו שיעור תורה. מתייחסים אליך בכלל?
תתפלא לשמוע שיש מאוד כבוד גדול כשאנחנו יוצאים לשטח. אפילו נכנסנו למקומות שהם חברה מאוד מגובשת ומאוד מסוכנת, שאי אפשר להיכנס אליהם. בחבורות של הנוער האלו, אם אתה לא גדלת איתם ואתה לא איתם, אתה לא יכול להיכנס אליהם, זה ממש סכנה. אבל אני כן נכנס אליהם. נכנס, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אתם יודעים מה זה יהדות, מה זה תורה? בואו נראה לכם משהו. בשטח עצמו.
זה לא מרתיע, אבל אתה יודע, היום הם שומעים מישהו שמגיע ומנסה לדבר על שיעורי תורה באזורים שלא כך מכירים את זה, ישר
זה
יש
נכון.
מי שמנסה לצאת נגדו ולהתקומם.
לא, קודם כל אני בא אליהם בחיוך, אני לא בא אליהם במשהו מפחיד, אני אומר להם מה שלומכם נשמות. הרי זה חבר'ה שיושבים בפארקים, יושבים ביילו, יושבים בכל מיני מקומות ומשתעממים, אין להם מה לעשות. כולם אופנועים בצד, הטרקטורונים בצד, אין להם מה לעשות, אז מה אכפת להם לשמוע? אז עכשיו אני לא אומר להם בואו לבית המדרש, אני שם במקום, בואו תשמעו איזה דבר תורה. אבל אני מביא להם איזה דבר תורה כזה יפה והם נהנים.
עוד מעט נשמע על סיפורים מיוחדים שיצאו מתוך המפגשים האלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו שווים, משדר מיוחד לרגל 20 שנה לדירשו. פרסומות ושווים. ישבנו עליכם, שידור מיוחד, חגיגי, 20 שנה לדירשו, ועידת דירשו מתקיימת כעת, הרחק מאיתנו אמנם, גיאוגרפית, אבל גם אנחנו שותפים לחגיגה הזו ולציון 20 שנה. לפני הפרסומות התחלנו לשמוע ממך, רב ישראל דחבש, על מחלקת אחינו של דירשו, סיפרת שאתם מגיעים בעצם אל הנוער עצמו שלא מחובר מספיק, ומהר מאוד הוא רוצה, הוא צמא לשמוע ולקבל. יש גם אבל מקרים הפוכים שנערים או צעירים או מבוגרים פונים אליכם ואומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים ללמוד?
כן. יש הרבה, יום אחד התקשר אלינו ילד בן 12, ואומר, אני רוצה ללמוד תורה, אבל ההורים שלי לא רוצים. מה עושים? ואני מפחד שההורים שלי ידעו שהתקשרתי אליכם. ממש בפח.
איך הוא הגיע אליכם?
הוא התקשר למשרד. אמרתי לו, ההורים שלך מתנגדים, אני לא יכול לעשות כלום. אז הוא אמר לי, תבוא, תדבר איתם, אבל אל תגיד שאני שלחתי אותך. אז נסעתי, התקשרתי לפעיל יקר מאוד שעובד איתנו במסירות נפש, הרב חיים גולדברג. התקשרתי אליו ואמרתי, רב חיים, יש לנו זה משהו מאוד טוב, ילד עם נשמה כזאת גבוהה, לא יודע איזה נשמה התעברה בו, חייבים להציל אותו, בוא נעשה זה משהו לשמח את הילד הזה. אבל ההורים מתנגדים. הוא הגיע אליי, יחד נסענו מבני ברק לירושלים בפסגת זאב, ונכנסנו למשפחה, דפקנו בדלת, והילד פתח את הדלת ואמרנו לו, זה אתה? אז הוא אמר, כן. אז אמרתי לו, תקרא לי אמא. אז הוא אמר, אמא, קוראים לך בחוץ. אז היא צעקה עליהם, למה פתחתם את הדלת? מה פתאום? מי אמר לכם לפתוח את הדלת? אז טוב, כבר עמדנו בחוץ. אז היא אמרה, מה אתם רוצים? אמרנו לה, באנו להביא לך ספרי תהילים קצת, קצת הלכות, קצת זה. אז היא אמרה, אני דתייה, תביא את זה לאנשים אחרים. אז אמרתי לה, מביאים את זה לכל השכונה פה. יהודים, צריכים לקרוא תהילים, מה אכפת לך? כמה זה כסף זה עולה? אמרתי לה, זה בחינם. אתה בטוח? אמרתי לה, בטוח. ומה אתם רוצים? שום דבר. תקחי, שיהיה לך חיים טובים. ונסענו, כל אחד עזר, הוא לקראת ספר.
אבל הילד לא התאכזב, זהו, זה מה שבאתם, תהילים. רציתי שתבואו, תדברו עם ההורים, תשכנעו אותם.
אין מה לעשות, צריך, יש את הסיפור על בניהו בן יהוידע, שהיה צריך להביא חלב לביאה. אז איך אפשר לחלוב לביאה? אז כל פעם שלח לה עז. עז ועז עד שהגיע אליה. גם פה היינו צריכים שלו עזים.
וכל פעם הייתם מגיעים?
כל שבועיים נסענו. בפעם השנייה היא כבר לא צעקה. היא אמרה, טוב, אבל מה באתי? אמרתי לה, יש חומר אחר. תקחי. בפעם השלישית היא אמרה, טוב, תיכנסו, מה אתם רוצים? אמרנו לה, יש לך ילד כזה יקר. מה דעתך להכניס אותו קצת, ללמוד יותר תורה, יותר זה? אז היא אמרה, לא, לא, מה פתאום, בשום אופן. אמרתי לה, הילד מאוד רוצה, חבל. ואז היא אמרה, טוב, בוא נשאל אותו. והילד אמר, כן, אני רוצה. אז היא אמרה, רגע, ומה עם מקצוע? ומה עם לימודים? ומה עם העתיד שלו? אמרתי לה, תדאגי, הכל יש. הראיתי לה תוכניות של לימוד אקדמיות, שיש לה חרדים, לבחורי ישיבות. אז היא אמרה לי, זה באמת? זה אמיתי? אמרתי, תראה, ילד רוצה. אם יש לו נשמה כזאת גבוהה, כנראה שאת השורש הנשמה שלך כזאת גבוהה. לא סתם יוצא ילד כזה.
זה מה שנקרא בשפה האגאית, סינדלת אותה.
היא כל כך התלהבה, והיא אמרה, אתה יודע מה? לא אכפת לי לנסות את זה. ואז הילד הזה הלך, סידרנו לו תלמוד תורה, הוא היה בכיתה ו' ז', משהו כזה. סידרנו לו תלמוד תורה, אחר כך הלך לישיבה קטנה, הילד הזה גדל ופרח, אחר כך היא שלחה גם תח השני, וככה המשפחה התקרבה, כולה התקרבה ליהדות. זה מקרה שילד...
זה מקרה של ילד בן 12 וחצי, אבל יש מקרים של אנשים מבוגרים יותר שהם מגיעים.
נכון, על ילד בן 18, בחור כבר. שהוא היה מחונן מאוד, מאוד מאוד מוכשר, גר בגבעתיים, היה בא לשיעורים, והיינו במסגרת השיעורים פעם בשבוע יוצאים לביקור בישיבות. בפעם השנייה שביקרנו בזה ישיבה וישרנו ללמוד סדר, אז בסוף הסדר אומר לי, ישראל, מפה אני לא יוצא, אני נשאר פה בישיבה. אמרתי לו, אי אפשר ככה, אתה צריך לבקש רשות מההורים. אז הוא אמר לי, זה לא מעניין אותי, אני נשאר פה בישיבה. אז אמרתי לו, טוב, אתה תישאר פה, אני אתקשר לאבא שלך. התקשרתי להורים שלו, אמרתי להם, תראו, הילד בישיבה, הוא רוצה להישאר בישיבה, אתם מוכנים לבוא לפה? ואז התחיל, וואי וואי, זה צעקות, מה פתאום, מי שלח אותו, מה? תוך כמה דקות הם הגיעו לבני ברק. ואז אבא אמר לי, אמא, את אשמה בכל, אני אמרתי לך לא לשלוח אותו לשיעורים, אני אמרתי לך, תראי מה יצא מזה, אני לא מסכים. ואז ניסיתי לדבר איתו, בשום פנים, הוא לא מוכן לדבר, הוא לא מוכן לשמוע. האמא קצת התרגחה, והילד ישב בצד ובכה בדמעות. אמרתי, אני לא מאמין, ילד ב-18 בוכה, זה לא הגיוני. אז האבא אמר לי, אתה רואה מה עשיתם לו? איך ילד ב-18 בוכה? הוא כבר נהיה לא נורמלי, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, תראה מה זה צימון לתורה. אז אמרתי לו, בוא נלך לרב בעדני ונשאל אותו. אז אבא נסע איתי באוטו, האמא נסע עם הילד, שתי רכבים נסענו, ואבא אומר לי, תגיד לי, מה עשיתם? אמרתי לו, תראה, אני לא עשיתי שום דבר, לימדתי אותו תורה, גמרא, פרשת שבוע, הולך לישיבה, האש של התורה משכה אותו, אנחנו יהודים, זה מה שמשך אותם, תיקות של התורה, היופי שביהדות. אז הוא אמר לי, אני לא מסכים בשום אופן. כשנעצרנו ברמזור רכב מול רכב, אז אבא מסתכל מהחלון, הוא רואה את הילד, פותח ספר תהילים, ובוכה, תוך כדי נסיעה, בוכה, בדמעות, בוכה! ממש בחיות עצומות, אני רוצה ישיבה. טוב, הגענו לרב בעדני, ואז אבא אומר לו, למה בכית? אז הוא אומר לו, כי אני רוצה ישיבה, אני רוצה ללמוד תורה. אז אבא אמר, אני לא מאמין, איך יכול להיות? זה, אני לא מכיר את הילד ככה. נכנסנו לרב בעדני, אבא צעק, השתולל, לא הסכים בשום אופן. הוא לא ילך לישיבה. אני דיברתי עם אמא בצד, אמרתי לה, למה להילחם בילד? למה? אם הוא כל כך רוצה, כזה נשמה רוצה להתקרב, למה להילחם בילד? ואז אבא יצא, ממש כועס, לא מסכים בשום אופן. אז הרב בעדני אמר לי, אני רוצה לדבר איתו לבד. הם נכנסו לחדר לבד, לא ידענו מה דיברו, אבל אבא יצא ואמר, אני מסכים. הילד הזה הלך לישיבה, ההורים, זה היה להם מאוד מאוד קשה, מאוד פחדו, מה יצא איתו?
מה איתו היום?
הילד הזה הצליע למעלה מהמשוער. הוא ילד מחונן, מוכשר, היום הוא עברך, לומד בכולל, סיים את הישיבות בהצלחה, יש לו אח, הם סך הכל שתי אחים. ההורים שלו אומרים לי, אנחנו מתחננים אליך, את האח השני גם תכניס לישיבה.
אותו היית צריך לקחת.
לא, אותו! אמרתי, okay. תביאו אותו לשיעורים. אח, סיים משמר הגבול, יהודי מאוד יקר. Okay. מאוד נחמד, קובע עתים לתורה, מתחזק, אבל ההורים אומרים, הנחת שלנו זה בחור ישיבה.
טוב, מדהים. לסיים גם שעה עם, עם מה שסיפרת לנו פה. גם...
ודרך אגב, אחד הסיפורים המדהימים שקורים, זה לפעמים אנחנו מוצאים ילדים של קירוב של אחינו, שלומדים היום דירשו דפיים בהלוך עם ההורים שלהם שחזור.
זה מה שאומר, החיבור הזה, החיבור הזה של כל הקצוות, של מה שהתחיל באמת עם בכלל מסלול בני הישיבות, ומגיע לכאלה שעוברים את השלב של הקירוב, ואז הם גם עצמם, אני מניח, נבחנים בכל שאר המסלולים. זה חיבור באמת מדהים.
יש לבחורים בזוהר התורה שהם היו מאחינו, ופשוט מאוד הם מבחנים 20 דף לחודש, מסכת כל זמן, בידע עצום, בהצלחה גדולה. לא יאומן.
חיבורים מדהימים.
מדהים. טוב, אנחנו נרחיב גם על העניינים האלה, עוד כמה שנצליח גם בשעה הבאה, למרות ששעתיים זה כלום כדי לנסות אפילו להכיל ולתפוס את כל העולם הגדול הזה, האימפריה הזאת שנקראת דירשו, והכל אני מזכיר לכם, אנחנו עושים לרגל 20 שנה לדירשו, בעוד הוועידה החלה כבר להתכנס לשם מעבר לים, אנחנו כאן שותפים מרחוק לוועידה הזו. יוצאים להפסקת פרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת. שבנו אליכם, שעה שנייה, משדר מיוחד, מרתק, אני חייב לומר, בעקבות מה ששמענו פה שעה קודמת, 20 שנה לדירשו, הרב שלמה רוזנשטיין, אתה פה בכובע של חבר הנהלת דירשו, ואנחנו שומעים ברקע, גם עכשיו, שמענו גם בשעה הקודמת, קצת ברקע, כל מיני שירים. עכשיו, השירים האלה הם לא סתם מושמעים, זה בעצם שירים שכולם קשורים לדירשו.
כן, השיר הזה באמת הוא מאוד מאוד רגש, השיר שאייזי קוני, כשם שאני נזכס לבטליס, השיר שהיה בסיום הדפים בהלוכה, באחל נוקיה ביד אליהו, היום זה נקרא אחל מנורה. אייזי קוני הוא לומד דפים בהלכה, נבחן בדפים בהלכה, והרגש שלו במעמד הזה, זה היה, לא היה רגש של פרפורמר שמופיע באירוע
של, של מישהו שהוא חלק מזה.
מישהו שהוא חלק מהעניין. ודרך אגב, אייזי קוני בוועידה, עכשיו שמתקיימת עכשיו, הוא ה... בעל תפילה והבעל מנגן בוועידה, בסעודות שבת, בתפילות
לפני
העמוד, אז אנחנו... הוא מחובר, הוא דירשוניק, אנחנו קוראים, הוא דירשוניק.
דירשוניק,
הוא דירשוניק.
אז הזכרנו כל הזמן שאנחנו פה, בעצם אנחנו יושבים כאן, והוועידה מתחילה שם, בקונטיקט, בארצות הברית, וזה הרגע לומר שלום וערב טוב לרב אהרון גבאיוף, מנהל דירשו ארצות הברית, שלום לך.
שלום, שלום.
אז קודם כל, אתם, ברוך השם מצוין, אתם ברגעים מרגשים בוועידה, שלאחרי 20 שנה כבר יש המון 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 שותפים למהפכה הזו שנקראת דירשו. מה מצפה למי שמגיע לוועידה הזו? מה אתם הולכים לעשות שם?
אוקיי, ברוך השם, מחר בערב שבת יתחילו לבוא הגדולים, יש הרבה ראשי ישיבות ורבונים מכל קצווי אמריקה וגם מארץ, הרב הגאון רבי פרובסקי בא, וגם מאנגליה, רב דיין אברהם, וגם הרב אקשטיין בא משם, וגם המנהלים מארבע כנפי הארץ באים גם.
מה ישמעו בוועידה? מה הם ישמעו? מה המסר המרכזי?
אוקיי, העיקר זה אותם אנשים שלומדים בכל השנה, בכל יום, בכל שבוע, בכל חודש, אין הפסק, אותם שלומדים ולוקחים בחינות, הם הבאים והם המרכזי. הם צריכים חיזוק, זה עבודה קשה בכל יום ויום, והם צריכים חיזוק, אותם, הם באים עם הנשים שלהם, וזה חיזוק להם לשתי שנים, לשלוש שנים.
מדהים, מדהים. זה בעצם ממשך עכשיו שלושה ימים, נכון? גם בשבת? איפה מתכנסים כולם בשבת?
כן, זה מתחיל אחרי הצהריים בערב שבת, וזה הולך עד בערך לחצויס במצוי שבת.
אתם יודעים...
אותם אנשים שבאים, הם צריכים לחזור הביתה ללמוד יום א' בבוקר. אין זמן לעשות...
בארצות הברית, כמה שיעורים במסגרת דירשו ונבחנים יש? זה מספרים שאתה יודע לומר אותם, או שהם רבים מדי?
רבים מדי, אבל נדבר למשל על דף הימי בהלוכה. דף הימי בהלוכה, מסתום יש בערך 150 שיעורים בכל אמריקה.
וזה הולך וגדל, אני מניח, משבוע לשבוע.
נכון, נכון. זה הרבה שיעורים שאף אני לא יודע. לא כולם מצלצלים אותי, ואני לא יודע בכל שיעור, אבל מפעם לפעם אני נכנס לבית המדרש, ואני שומע, יש פה שיעור, אף אני לא ידעתי מזה בכלל.
וואו, איזה יופי. מה קורה בלייקווד, שזה בכל זאת עיר ככה מרכזית של לומדי תורה?
פה יש כל הנבחנים. יש קניין תורה, זה דף יומי, לוקחים בכל...
כן, אנחנו הרחבנו על זה ונרחיב על זה עוד פה בשידור, כן, ומה עוד?
ויש קניין הלוכה, נבחני קניין הלוכה על ירידיה, ויש הרבה שנבחנים על משנבורו, ויש פה גם שתי חבורס גדולס שלומדים...
החבורס, חבורס דירשו בלייקווד, תספר רבארם קצת על החבורס דירשו בלייקווד.
אוקיי, יש פה שתי חבורס, אותם אנשים שלומדים בכל יום לומדס ועיון בסדר א' וב'. אחד מהחבורס זה... מוקדם בבוקר, שם לומדים עומד בכל יום וחזורס ולוקחים בכנס בכל חודש. גם יש אותם אנשים שאותו דבר, אבל זה בלילה. יש שתי קבוצות גדולות, אנשים עיונים שרוצים לקנות מסכת ולחזור עליהם, לקח בחינות בכל חודש, וזה כבר כמעט 15 שנה.
וואו, ויש עוד משהו מיוחד בארצות הברית?
כן, יש עוד חבורות.
הכנסתם חוץ מהנושא הזה של החבורס, יש גם את העניין של הקמפים, שיש ממש מסלולי קמפים, מסלולים של דירשו בקמפים, נכון?
אוקיי, אבל קודם שנבוא לזה, יש עוד חבור בלייקווד שאני מאמין שבאף שום מקום אין דבר כזה. הם למדו דף לכל יום. זה לקח 18 שנה, ועכשיו גמרו גמור רשי טויסס עם עקרי ראשונים, לומדס. זה לקח 18 שנה, עכשיו עשו סיום השעס. זה חשוב מאוד מאוד.
וואו.
הרבה הרבה אנשים עברו על חבור הזה. היה כמה שגמרו מתחיל ועד סוף, אבל הרבה למדו חלוקים גדולים מהש"ס בחבור הזה. זה היה ממש יפה עד מאוד.
ואני מבין שאם נחזור רגע לוועידה עצמה, מוצאי שבת זה רגע השיא, מה צפוי לקרות?
מה?
מה אמור לקרות במוצאי שבת של הוועידה?
So, אותו מימד במוצאי שבת יהיה הסיום על מסכת בבא מציע בדף יומי.
כן.
ושם גם יהיה הרבה אנשים חשובים שמדברים. רבי רב פבסקי יעשה ההדרן על המסכת בבא מציע. רבי ארן פלדמן הוא ראש ישיבה בבולטימור. הוא יגיד הקדש בסייעתא דשמיא. ואחרי זה נוסי דירשו ידבר. ואחרי זה יהיה דיין אברהם מאנגליה, ואחרי זה יש רב חשוב, רב אייזנברגר מבורפוק, הוא משפיע גדול, הוא ידבר בסוף.
וואה, טוב, אנחנו עוד יכולים, רב רוזנשטיין, להספיק להגיע.
כן, בהחלט.
אתם מוזמנים.
בהחלט, אנחנו מאוד מודים לך, תמשיכו בפעילות הברוכה ותגדילו אותה בעזרת השם. הרב אהרון גבאיוב, מנהל דירשו ארצות הברית, תודה לך על השיחה הזו. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו התחלנו לדבר איתו ככה, הרב קרויזר, על הקמפים, שזה בעצם חבר'ה צעירים יותר, שהכנסתם לתוך ההווי של הקמפ שלהם את המסלול של דירשו. בעצם זה סוג של נושא של הקמפ. איך קורה דבר כזה? איך ילדים מתחברים לזה?
זה לא רק ילדים, זה בחורים, ישיבות קטנות וישיבות גדולות, כאשר הרעיון היה ש... צריך להיות איזה מסר בקמפים שנמצאים, וטלים, נוסעים, לומדים, אבל מה המסר? מה יצא לך מכל הקמפ הזה? ואז פנינו לכל מיני מארגני קמפים בארצות הברית, איתו ביחד. הייתי בורג קטן מאוד, כאילו לגן את כל מה שצריך לעשות שם, ובאמת המון קמפים הכניסו את תוכנית לימוד של הלוכה. זה לפני שהתחילו את השורים בהלוכה, שעוד לא היה כך מובסם בארצות הברית, הם הכניסו את זה לתוך הקמפ עם תוכנית לימודים, כולל מבחנים, כולל מלגות קטנות מאוד, והדבר הזה צבר תאוצה, וזה לא יאומן. השתתפו בקמפים האחרונים אלפי אלפי בחורים, השתתפו בתוכניות של דירשו בתוך הקמפ, שלמדו את ההלכות שהם רוצים ללמוד של אותו תקופה, והם פשוט מאוד נבחנו בידע, לא יאומן מה שהיה שם.
אוקיי, אז שמענו עד עכשיו על המסלול בני הישיבות, ועל הכל של הבלבטים, ועל החיבור גם כן לאחרינו, ועל המסלול של הדף היומי בהלכה. איפה הילדים נכנסים לתמונה בדירשו?
אוקיי, הילדים נכנסו ביורצייט יום השנה של החפץ חיים. בעצם, צריכים להבין נקודה אחת. אין אדם שהוא נגד החפץ חיים כיום. זה לא פוליטי. ואין אדם נגד המתנה הענקית שהוא נתן לנו. לנו את ההוראות יצרן איך להתנהג בעולם הזה. הוא אומר לך איך להתנהג. ולכן הלכה הדבר החשוב בחיינו, כאשר לא כל מה שאין דגש מאוד חזק על זה, ולכן מה שדור שהוא עשה, הוא נתן את ההלכה, הגביר את הלימוד ההלכה, כדי שאדם יבין שזה פשוט מאוד, ההוראת יצרן וככה צריך לעשות. ולכן כשבאנו לתתים, דיברנו עם מנהלי התתים, מה אני תורא, ילדים לומדים משנה ברורה, לומדים הלכות, לומדים מי נתן את זה, מה הוא עשה, מה התועלת שיש לנו, מה הדבר החשוב שיש בזה, בואו נקדיש לילדים 10 דקות ביורצייט של חפץ חיים, לעילוי נשמתו, נלמד קצת ההלכות שלו, נספר מי זה היה החפץ חיים, וככה נקדיש שהילדים יתחילו מעכשיו ללמוד את החפץ חיים וידעו במשך השנים מה צריך לעשות. זה התקבל מאוד יפה בתעתים, וכן בסמינרים, בבית יעקב, היו בתי ספר שיצאו לטיולים באותו יום, לפני הטיול ישבו ולמדו את החפץ חיים.
זאת אומרת, בעצם הלימוד היה סביב דמותו גם של החפץ חיים, שנבין... מי אותו אדם שיקנה לנו את כללי ההתנהגות?
מי זה החפץ חיים? מה הוא נתן לנו החפץ חיים? ומה אנחנו צריכים להגיד לו תודה אחת קטנה, ונלמד מ...
זה כלל גם הגעה לרדים?
כן, אוקיי. כל מי שקיבל על עצמו ללמוד ולהתחבר להלוכה של דירשו, התפללו עליו גם כן, הגדולי ישראל שהיו ברדים, הזכירו את השם שלו כאשר כל ילד רשם את הבקשות שלו,
וואו.
ואת מה שהוא רוצה שלחנו עשרות עשרות אלפי ומאות אלפים. יש לציין באמת שבשנה האחרונה השתתפו כ-400 אלף בנים, בנות, תלמודי תורה, סמינרים, בתי יעקב, לא היה, אני חושב שתלמיד שלא השתתף בזה ולא היה שותף בנושא הזה. לא רק זה, גם בכוללים, גם בישיבות, גם בבתי כנסת, העמדנו שולחנות, וביקשנו לכל בן אדם שייתן 5 דקות לחופץ חיים. ואנשים לקחו את זה בלי שום ויכוח, בשיא השמחה, לא רק בבארץ.
אז רגע, פעם ראשונה זה קרה, מתי יורצייט אחרון?
פעם שנייה זה היה. פעם ראשונה זה היה, התחלנו רק כמה ימים לפני היורצייט, הגענו ל-150,000
משתתפים. וזה מסלול שאני מתכוון להמשיך אותו בכל שנה ושנה.
להגדיל ולהגדיל, ניסינו את זה בארצות הברית השנה גם כן לעשות את זה, והגענו שם ל-100 בתי כנסת, שדרשו בבית כנסת על ההלוכה, שאנשים קיבלו על עצמם ללמוד את זה. והיה משהו לא יאומן, גם בארצות הברית הגדולה, שם כל כך הרבה בתי כנסת לקחו את זה. לא רק זה, עמדו שולחנות בכל בית כנסת, ומציעים לכל אחד מודף ותוכנית לימודים. נותנים לו את הדעת, וכתוב מי זה היה חופץ חיים, סיפורים על החפץ חיים, היסטוריה של החפץ חיים, אפשר להגיד תאילים על החפץ חיים, אפשר להגיד את השם שלו מקוף יתת של החפץ חיים, הכל התחוס לחפץ חיים. מי לא רוצה להתחבר לחפץ חיים? כולם לקחו את זה בשמחה, וזה היה הצלחה. פסנו 400,000 עותקים, וזה נגמר לי במהירות. אם היה לי עוד מאות
400,000 עותקים.
לתתים, בתי ספר, בית יעקב, סמינרים וישיבות.
וואו. טוב, זה באמת עניין גדול מאוד. כל דקה שתיים שאנחנו ממשיכים פה בשיחה, אנחנו מגלים עוד ועוד דברים. אגב, הרב שלום יכניס, ילדים מתחברים גם לדף היומי בהלכה.
כן.
בעצם אולי, אם יתחילו את זה בגיל הצעיר, יש את החיבור כבר, השנתי שעושים, על מי הוא החפץ חיים, אז איך ממנפים את זה משם?
יש קודם כל הרבה ילדים שבאים למבחנים של דף היומי בהלוכה, וגם דף היומי הרגיל. בכל מבחן שיש בארץ, יש עשרות מבחנים, רואים ילדים שבאים. ילד בגיל בכיתה זין, ילד בכיתה ח', באים ונבחנים, זה לא יאמן.
ויש גם מסלול הכשרה בעצם, דרך הדף היומי להלכה, מסלול או מסלול מקביל, לממש להוראה, לרבנות?
זה יש בקניין הלוכה, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט.
כמובן, קניין הלוכה, אנחנו נדבר יותר מאוחר, שתי תוכניות הדגל של דירשו, שזה קניין שס וקניין הלוכה, זה באמת תוכניות מדהימות.
אז אתם יודעים מה, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, פרסומות בכל זאת, ואז נמשיך עם הדברים החשובים האלה. שבנו, חדי האוזן בטח מבחינים בכך שכל פעם אנחנו חוזרים עם צלילים אחרים מתוך מגוון השירים שככה נוצרו סביב היצירות המדהימות והמבחנים והסיומים של דירשו. מה זה ברקע?
כן, אנחנו שומעים עכשיו את וסעורב המפורסם של רבי ירמיה דאמן, שהשיר הזה בעצם ליווה את התפילות, אני חייב לומר לך, תפילות קוראות לב ובוקעות ריקים ברדיון הציון של החפץ חיים מדי שנה. אנחנו נוסעים לרדין עם שני ספרים, עבי קרס, שבתוכם עשרות אלפי שמות של לומדי הדף היומי בהלכה, ומשלחת של רבנים ומתפללים להצלחתם ולרפואתם ולישועת כלל ישראל כמובן, ומניחים את הפתקים, את הכביטלח שלהם, של לומדי הדף היומי בהלכה, ציונו של החפץ חיים. זה מעמדים מרגשים, זה השיר שבעצם מתנגן, שאנחנו שומעים אותו, שהוא גם כן הוא שר על ידי רבי ירמיה דאמן, בסיום של הדף היומי בהלכה.
מדהים. טוב, אז היינו כבר בארצות הברית, פה כמובן בארץ, גם באנגליה. בוא נעבור רגע לצרפת. הרב נפתלי לוי, מנהל דירשו צרפת איתנו, ערב טוב לך.
ערב טוב.
איך החלה הפעילות של דירשו בצרפת?
פעילות דירשו בצרפת התחילה בכמעט 4 שנים. זאת, סליחה, אני מתכוון ל6 שנים. יש אנחנו עוד מעט גומרים את המחזור. התחלנו עם איזה כנס אדיר שנתן עדים לכל הפעולות של דירשו בצרפת, והיה רמי ששפירה שבדיוק נפטר, שהגיע לכבוד המעמד, וזה נתן תנופה לכל דירשו. זה היה משהו חדש. התחלנו דירשו מיד, ואחרי חודשיים הכנס של דירשו היה, והיינו באמצע חלק ג', אז אנחנו כמעט עוד מעט גומרים את המחזור, וזה נתן סום.
אז זה התחיל לפני 6 שנים, כיום, אלו מסלולי דירשו בעיקר קיימים אצלכם בצרפת?
בעיקר יש דף היומי בהלכה. דף היומי בהלכה הוא כבר נהיה חלק מצרפת. אני כל פעם שומע...
כמה שיעורים יש?
יש מעל 20 שיעורים.
יפה.
רק לדוגמה, הבוקר השתובבתי בפריז, ברובע 19, אני לא גר ליד, אבל אני שומע על עול כל על ערב שפותח מחר, אז מחר פותח כל על ערב עם אבריחים שיבואו כל ערב, שמישהו לקח על עצמו שילמדו דירשו.
וואו, זאת אומרת זה הולך, הולך ומתרחב כבר, כבר מעצמו, יש גם אבל מסלולי מבחנים בצרפת או שזה בעיקר השיעורים?
יש מסלולי מבחנים, האנשים עוד יותר עושים את המבחן בשביל הידיעה הפרטית שלהם, יש כאלו שאחר כך אנחנו שולחים לארץ כשיבדקו, אבל הרבה עושים את זה פשוט כדי לדעת מה, כמה שהם שמחים מה שהם למדו, אנשים עושים מבחנים, אני שולח כל חודש מבחנים למרסיי, לגרנובל, לליון, לשטרסבורג, לקסלבא, יש גם אני שולח, יש כולל בג'נבה שסמוכה לגבול צרפת, כן, אז בשביל. אני שולח כל שבוע, כן, זה בשוויץ, הכולל, אבל האברכים גרים בצרפת, אז אני שולח כל חודש גם כן חבילת מבחנים לשם, ואנשים נבחנים, יש כאילו מחזירים מבחנים, אבל זה לא קשור לאנשים אוהבים, קשורים לתוכנית.
העניין של, אתה יודע, שהרבה בכותרות לצערנו, בנסיבות לא נעימות צרפת, כל מה שקשור לאנטישמיות, זה משהו שהוא משפיע על הלימוד, אולי להפך מחזק אותו, גורם לאנשים להתחבר יותר ליהדות שלהם?
תלוי אצל מי שואלים וכמה הוא קשור לדת, אבל אצל, בעיקרון, האנטישמיות פה היא לא כמו שהיא נשמעת מחוץ לזה, אנחנו מסתובבים עם כובעים ועם בצורה חלקה ועם זקנים, אבל מי שקשור ללימוד, אז הוא קשור להשקפה אחרת. אז הוא, דווקא זה טוב, זה מחזק, ואנשים צריכים לבוא ביחד, לשמוע את השיעור, זה מאוד מעודד.
תמשיכו ותעצימו ותגדילו גם אצלכם את מסלולי דירשו ובכלל את לימוד התורה. הרב נפתלי לוי, מנהל דירשו בצרפת, תודה רבה לך.
אני ממש מודה שזכיתי להיות חלק מהמפעל הקדוש הזה.
תשובה, אנחנו, אחרי מה שאנחנו שומעים, אנחנו בהחלט מבינים את התודה שלך.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה לך. יש עוד שני מסלולים שהזכרנו בהתחלה, אבל צריך לייחד להם פרק. יש אמרנו קניין בהלכה וקניין ש"ס. בוא נתחיל עם קניין בהלכה.
קניין הלכה, קניין הלכה למעשה, ופה יש לנו ממש גם כן חדשה בעניין הזה, שנפתח ממש בימים אלו הרישום למחזור השלישי של קניין הלכה. קניין הלכה זו תוכנית ללימוד ההלכה במקורותיה. זה בעצם תוכנית למי שמתעתד להיות מורה הוראה בישראל, תוכנית שהיא תוכנית סגורה לחמש שנים, רק אחת לחמש שנים נפתחת התוכנית לרישום חדש ולהתקבל למבחן סינון שהוא מבחן מקדים לקבלה לתוכנית הזאת. תוכנית שבעצם לומדים את ההלכות על פי מה שקבעו שלושת גדולי פוסקי הדור, מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, מרן בעל שבט הלוי זכר צדיק לברכה, ויבדל לחיים ארוכים ולהבדיל בין חיים לחיים, רב ניסים קרליץ, מרן רב ניסים קרליץ שליטה, מנוהלת על ידי הגאון רב משה אול קליין.
אבל איך מתנהל המסלול הזה?
נקבעה תוכנית.
זה כל אחד לומד בזמן שלו, בכולל שלו, או שפשוט שיעורים שהם משותפים?
לא, זה כולל ההלכה. למעשה זה אברכים שלומדים בכולל ההלכה, כאשר המסלול, מה לומדים, המבחנים, חוברות אמרי מקוימס, כדי להבין את ההלכה ממקורותיה ועד פסיקת ההלכה לימינו. נעשית על ידי תלמידי חכמים שדירשו למעשה מנהל את הפקת החוברת הזאת.
זה כמה כוללים?
זה, הייתי אומר, עשרות אם לא מאות כוללים בארץ, לומדים היום על פי סדר קניין הלכה של דירשו. דרך אגב, לא רק כוללים שהאברכים שלהם נבחנים בקניין הלכה. היום המושג הזה של קניין הלכה וסדר הלימוד של קניין הלכה שנקבע על ידי שלושת גדולי פוסקי הדור, נקבע לסדר הלימוד שאותו לומדים בכולל הלוכה בארץ ובעולם.
אבל כמה באמת יש כאלה שעוברים את המסלול עצמו של דירשו של קניין הלכה?
אנחנו מתחילים את המסלול הזה, היות וזו תוכנית סגורה לחמש וחצי שנים, בעצם מתחילים את התוכנית כ-1,500 אברכים, שה-1,500 האלה מסוננים במבחן מתוך 3,000 מועמדים, יש מבחן שהוא מבחן מסנן מקדים.
בקיצור, אין לי הרבה סיכוי. סיכוי.
צריך לעבוד קשה בשביל זה, וזה מוגבל מגיל 30 ומעלה, יש הגבלות.
בקריטריון הזה אני אומר.
זהו, אז אתה יכול כבר לנסות. וחמש וחצי שנים מתחילים מ-1500 ומסיימים קצת פחות, מי שעומד בכל המבחנים האלה. זו תוכנית מדהימה, דרך אגב, מלגות מאוד גבוהות.
בדיוק, מי שמסיים את זה, אבל גם, זאת אומרת, זה לא שמובטחת לו איזושהי תעודה שמקנה לו ג'וב, תפקיד.
אנחנו כן נותנים תעודה, התעודה הזאת נקראת חיל חולה אירועה, אבל זה לא מוירו אירועה, כי מורה הוראה נותנים.
זאת אומרת, אבל מן הסתם הם תוך כדי יכולים לעשות גם את המסלולים המקבילים.
ברור, הם עושים שימוש במקביל, רובם עושים שימוש במקביל אצל מורה הוראה, ובעצם מוכשרים להיות מורה הוראה בישראל, ועשרות ומאות מתוכם נהיו מורה הוראה בישראל, והמלגות גם כן בהתאם, גובה גדול מאוד של מלגות, מגיעים ל-5,000 דולר של המלגות בתוכנית הזאת.
בסדר, מלגות, אבל זה לא חודשי.
זה לא, זה חצי שנתי, זה מבחן חצי שנתי.
יש גם, אני מניח, יש גם איזושהי מלגה חודשית במסגרת הכולל.
לא, המלגות, נכון, הכולל לומדים את המלגות שלהם, ואנחנו לומדים מלגות מוגדלות למבחן החצי שנתי של קניין הלכה. ועכשיו למעשה התחלנו את הרישום עד ט"ו בשבט, זה הזמן להירשם לכל מי שעומד בקריטריונים, לעקוב אחרי הפרסומים של דירשו, להירשם לתוכנית, למחזור השלישי.
בכלל יש איזשהו מספר כזה כללי של דירשו שבו אפשר לבדוק
הכל נמצא במספר 02-569,000
560-9000 ב-02. זה המשרדים הראשיים.
זה המשרדים הראשיים של דירשו, שם מקבלים את המידע ואת המענה לכל נושא, לכל בעיה. ודרך אגב, אם כבר דיברנו על משרד של דירשו, חייב לציין שהמשרד של דירשו, מבחינת שירות לקוחות, נקרא לזה, אנחנו בתפיסה שונה לגמרי מהמושג שנקרא שירות לקוחות. המנכ״ל אצלנו אומר תמיד, זה לא שירות לקוחות, אנחנו הלקוחות. הם נבחרי עולם התורה. ולכן המענה ושימת הלב לכל אברך, המנכ״ל אצלנו אומר שאברך שנבחן בדירשו, דקה שלו, אנחנו יודעים מה שווה דקה של אברך שנבחן בדירשו, ולכן הוא לא ימתין דקה על הקו, והוא לא יחכה למענה, ויש לו קוד אישי, והמלגה מופקדת לו ישר לבנק, הוא לא צריך לתרוע, הוא פשוט צריך ללמוד תורה, ואנחנו עובדים בשבילו.
מה הציון שהוא קיבל, מה הניקוד?
אז יש לו מענה קולי, הוא נכנס לתוך מערכת, מקיש את הקוד שלו, יודע מה הציון שלו, כמה הוא יפקד לו בבנק.
כל מי שמתחיל, כל אחד מהמסלולים של המבחן, הוא מקבל קוד.
קוד אישי, והוא למעשה נכנס לתוך מערכת ממוחשבת, הוא לא צריך לחכות לשום דבר, הכל נהפך להיות אוטומטי בשבילו, והמענה הוא מענה של אנחנו בשבילך יותר מה שאתה בשבילנו.
תשמע, זה פשוט מדהים. גם טוב, זה לא פשוט, אני מייך לתפעל דבר כזה, ואם זה מצליח ומצליחים לשלוט בכל כך הרבה דברים, אז כנראה שבאמת המערכת עובדת כמו שצריך.
אז זה קניין הלכה,
גם המערכת האדמיניסטרטיבית, מה
שנקרא.
אז זה קניין הלכה. בוא נדבר על קניין ש"ס.
קניין ש"ס, אחד האתגרים באמת המדהימים, זה תוכנית שהיא בחינות מצטברות על הש"ס. הרי יש לנו בחינות כל חודש על 30 הדף של הדף היומי. לאחר 4 חודשים יש מבחן שיקרא מבחן מסכם על 120 דף.
שגם על המבחנים האלה יש מלגות?
כמובן, כמובן.
וכל אחד יכול
כל אחד יכול להיכנס ולהיבחן ולהירשם ולהתחיל להיבחן. והמצטיינים כ-400 אברכים, מדי 7 שנים, מתקבלים כ-400 אברכים לתוכנית שנקראת, כי השס, שוב, תוכנית סגורה, אי אפשר להיכנס אליה באמצע, אתה חייב להתחיל את זה במסכת ברכות, ואתה אחת לחצי שנה נבחן מתחילת מסכת ברכות, זאת אומרת, מתחילת השס בבלי. כאשר אנחנו מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים, וזה 30, 30, 120, 240, 360, 400, 500 ו-2000, כל דפי השס.
בעצם לאחרונה היה כבר חצי שס.
חצי שס, נכון. אני חייב לספר לך סיפור, אנחנו במחזור הקודם, יצרנו איזשהו מפגש, רצינו אנחנו להכיר, הנהלת דירשו, רצינו להכיר יחד עם נשיא דירשו שהיה באותו זמן בארץ, להכיר את האנשים האלה, מי הם האנשים, אנחנו יודעים כמה זה קשה, כמה זה מורכב, כמה זה מסובך להיבחן בקניין ש"ס, ורצינו לפגוש את האנשים האלה, מי האנשים מאחורי הקודים. כינסנו 10 אברכים נבחני קניין ש"ס בבני ברק באיזשהו מקום, ורצינו לשמוע מהם פידבק, מה הם אומרים, מה זה, איך הם מרגישים בתוכנית וכו', וגם להכיר אותם. ישב שם איזשהו אברך, והאברך הזה שאלנו אותו, או אחת השאלות ששאלנו, איך חוזרים, אז אני חושב שאז אחזנו ב-1600 דף, איך חוזרים על 1600 דפי גמרא לקראת מבחן? ואז האברך הזה שאתה יכול להיות שתפגוש אותו ברחוב, הוא נראה לך אברך רגיל כזה מן המניין, והוא מסביר ככה, בתמימות כזאת, בצניעות בלתי מובנת, בלתי נתפסת. הוא אומר, תשמעו, אני, יש לי סדר ביום. אני בבוקר הולך לבית כנסת. בבוקר, כשאני הולך לבית כנסת, יש לי 12 דקות. ב-12 דקות האלה, אני ב-12 דקות חוזר על 35 דף שאני יודע. זאת אומרת, דפים שאני שגורים על הלשוני. כשאני מגיע בבית כנסת, אני מגיע 10 דקות לפני תחילת התפילה. ב-10 דקות האלה אני פותח גמרא ולומד דפים שאותם אני קצת קשה לי יותר. עכשיו זה מסודר לו. הוא אמר לי, מברוכס עד שבס עין, אני יודע, חלק. מעין עד צדיק, יש לי כמה דפים קצת יותר קשים. משם ולך שוב, אני יודע שאחרי זה הוא עובר לגמורס בסדרים במויד וכו' וכו' וכן הלאה. ואז הוא אומר, כשאני חוזר, עכשיו אני לוקח את הילדה לגן, אז יש לי 8 דקות. בשמונה דקות האלה זה עוד 20. ככה הוא יצר לנו, הוא שיבס לנו את זה וחוזר, ולפני ארוחת ערב, ועד שחברוסי מגיע וזה, אסף לנו את כל הדקות ביום והסביר, ואז ככה פתאום מתפשט איזה חיוך על פניו, הנה, ובדיוק נכנס 1600 דף. ואז שאלתי אותו שאלה, בדיוק,
עוד חצי שנה.
אבל עכשיו עוד מעט יש לנו 240 דף נוספים, איפה תשים את 240 דף הנוספים? אז הוא אומר, או, אז באמת אנחנו התכוננו לזה, וישבתי עם אשתי בשבוע שעבר, ועשינו סדר לכל היום כולו, והיא ויתרה לי פעם אחת שאני לוקח את הילדה מהגן, ואני צמצמתי את הארוחת ערב, וגם את החברוסה שם הקדמתי עוד 3 דקות, ומצאנו ביחד 24 דקות חדשות ביום, ואז פתאום הוא מחייך, וב-24 דקות החדשות ביום האלה בדיוק נופל לי ה-240 דף, ואנחנו עמדנו נפעמים, אברך שאתה פוגש אותו ברחוב, אתה רואה אברך רגיל, שהיום שלו מחושבן בלשבת עם אשתו ולמצוא 24 דקות חדשות כדי להכנס שם עוד 240 דף. זה האברכים של קניין שס.
אגב, האברכים שמסיימים את הקניין שס פעם ראשונה, פעם שנייה, עם טויס פס.
אז זה חלק זה חובה,
זה אפשרות למחזור שני, מי שרוצה.
אתה רוצה להמשיך?
להמשיך, למחזור השני, המחזור השני זה כבר עם טויס פס.
הם לא יכולים לעשות את אותו מסלול עוד פעם.
אין את אותו מסלול עוד פעם, עם טויס פסים. ואני רואה את הפרצופים שהיו במחזור הראשון, חוזרים למחזור השני. במבחן הראשון הוא אומר לי, אני לא יודע איך אני אעמוד בזה, אבל במבחן השני אני פוגש אותו עוד פעם. וזה לא יאמן. אני אספר סיפור על הקניין שס האחרון שהיה. הגיע אברך מערד. המבחן הוא בצהריים, 2:30 עד 6:30. הוא הגיע להיבחן, הוא אומר לי, אני מקווה לגמור מהר, כי יש לי את החופה של הבת שלי היום בערב. הוא אמר, זו המתנה הכי טובה שאני יכול לתת לבת שלי.
וואו. טוב, זה באמת הנבחרת כנראה...
זה נבחרת עולם התורה, זה בני עלייה אמיתיים, אבל זה אנשים שמסיימים 7 שנים והם יודעי שס. הם יודעי שס. במחזור הקודם סיימו כ-140 אברכים את המחזור עם הציונים מעל 90 שקוראים מבחנים, כי זו תוכנית מאוד קפדנית, זה לא פשרות התוכנית הזאת, זו תוכנית שאו שאתה עושה את זה, או שאתה לא עושה את זה, וזה צריך להיות באמת באיכות הכי גבוהה, אבל האנשים האלה זה נבחרי עולם התורה, זה מדהים. אנחנו בסיום השס הקודם, הושבנו אותם על הפרקט ביד אליהו, עם סטנדרים. לקח הביתה, מתנה הביתה, כל השמחה של סיום השס הייתה סביב החתנים, זה היו החתנים של השס, כי בעצם, אתה יודע, דפיומי, כשאתה לומד דפיומי, ואתה אומר דפיומי, לפעמים אתה חושב על איזשהו שיעור כזה, ובנקנס או משהו כזה, כשאתה לוקח את דפיומי, מה שנקרא צעד אחד קדימה, ומה שאמרנו, מה שהגדרנו בתחילת השעה הראשונה, השבחת הלימוד, שדיר שהוא בעצם ייסד את הנושא של השבחת הלימוד עם השינון והחזרה והמבחנים, ואתה רואה אברכים שלקחו את הדפיומי הזה והפכו אותו לידיעת שס מלאה.
שס יידי, לא יאמן.
מדהים. טוב, אנחנו ככה ניתן לדברים לשקוע בתוכנו כדי שזה ישפיע על כולנו. נצא להפסקה קצרה, כבר נשוב. שבנו אליכם, חלק אחרון של משדר מיוחד מרתק על 20 שנה לדירשו. זה התירוץ בעצם לדבר על העולם המדהים הזה והמתפתח כל הזמן, ואני רוצה לחזור אליך ברשותך הרב ישראל דחבש, מחלקת אחינו בדירשו, אם אפשר לקרוא לזה כך. שמענו פה שבכל המסלולים יש בעצם מבחנים שמייצרים את המחויבות אצל הלומדים להמשיך הלאה. גם במסגרת שלכם אצל המתקרבים והמתחזקים יש מסלולי מבחנים?
נכון, עשיתי כזה מסלול באשדוד. לקחנו כמה בחורים צעירים שראינו מתוך המדרשייה שהם מתחזקים מאוד. כבר אתה רואה אותם שמתקרבים, מתפללים יותר טוב, לומדים יותר טוב, רצינו לחבר אותם גם כן. אז לקחתי איזה בחור שנשר מהישיבות, והייתי איתו בתהליכי התחזקות, והכנסתי אותו לאיזה ישיבה, אבל לא היה לו כל כך חשק ללמוד. אז רציתי לתת לו איזה אתגר, אז אמרתי לו, תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תכין לי על 10 דפים גמרא רש"י, תכין לי מבחן אמריקאי. אתה תכין את השאלות, אתה תכין את התשובות, אתה הבוחן, אתה הכל. והוא בתחל החשש, אמרתי לו, יש לך יכולות, אתה גאון, אתה תצליח עם זה. דרבנתי אותו, אמרתי לו, אני אספר להורים שלך שאתה משהו מיוחד, ובאמת זה חייב אותו שהוא יישב ללמוד, הוא חייב ללמוד, הוא צריך להכין את החומר. הוא הכין את השאלות, לקחתי את השאלות האלה לדרום, לאשדוד, כינסתי את הבחורים, שממש ילדים צעירים, בני 15-16, שרק מתחזקים, עדיין לא קשורים לגמרה, לקחתי אברכים, אמרתי להם, שמו, תקבלו מלגה מיוחדת, אתם צריכים ללמוד אותם כל יום עמוד אחד, עמוד אחד גמרה רשי. סוף החודש, אני עושה לכם מבחן על 10 דפים, מבחן אמריקאי, מי שיצליח יקבל 200 שקלים. לילדים האלו. ואברך, אם הבחור מצליח מעל 90, אברך מקבל עוד תוספת למלגה. יש לו עניין לדרבן אותם שיצליחו. וכך עשינו את זה, וזה תפס תאוצה כל כך גדולה, הילדים פשוט לא ויתרו על שום יום. אפילו יום שבחופש הגדול יש מסיבות ויש חגיגות, והולכים לבריכה והולכים לפה, מיד אחרי זה הולכים לבית של האברך, תלמד איתנו את הדף הזה. הם לא ויתרו, והבחור הזה שהבאתי אותו, שהוא הכין, אומרים לי, יש לנו שאלה, מה לעשות פה? תשאלו אותו. הוא היה צריך לענות להם על השאלות, הוא היה צריך לבדוק, הוא מחלק את הציונים, זה רומם אותו עד השמיים, אז קודם כל זה החזיר אותו למוטב, היום הוא לומד יום שלם, עזב את כל השטויות, יושב כל היום לומד, את הבחורים הזה, אלו זה קידם בצורה יוצאת מן הכלל.
יפה, אז יש גם מסלולים כאלה, אבל יש גם המון חבר'ה שהם, יש דוגמאות כמו שאתה מספר של חבר'ה שהתחילו באמת במקום מאוד מאוד רחוק והשתלבו אחרי זה בישיבות, וקימו משפחות אפילו לתפארת אחרי זה, לתפארת עולם התורה, אבל יש גם את השיעורים שאתם ממשיכים למסור בכל מיני מקומות לאנשים שלא מוגדרים כדתיים ממש, נכון?
לגמרי מנותקים, אחד אמר לי, מעולם לא שמרתי יום כיפור. ובאמת
ובכל זאת סיפור, הוא מגיע לשיעור.
הוא מגיע, יש איזה סיפור מאוד מעניין, ידוע לכל המלחמת צוק איתן.
לא מה?
הייתה מלחמה קשה מאוד.
כן.
הייתה מלחמה קשה מאוד, פחד בכל הארץ, מאות טילים עפו לכל מקום. רב חיים קניבסקי נתן הוראה שכולם לבוא למרכז, לבני ברק, זה המקום הכי מוגן.
לישיבות, כן.
והמדרשיות, ההוראות היה לסגור את כל המקומות. אני, היה לי מדרשיה מאוד גדולה, מאוד מצליחה, בישוב משיים בדרום, ליד אשקלון, שהיו מגיעים מכל המושבים מסביב, וגם מאשקלון, היו מגיעים ילדים ללמוד שמה. ושאלתי לרב חיים על ידי רב אליהו ברונר, אמרתי לו, לך תשאל את רב חיים מה לעשות. האם ללכת לשם, לא ללכת לשם, אם אני לא אלך, לא יהיה שיעור.
מה זה, שיעור שבועי?
שיעור שבועי, כן, שעושים ממש שיעור.
שכמה מגיעים אליו בדרך כלל?
20 חבר'ה מגיעים, 25 חבר'ה באים עם האופנועים, עם הטרקטורונים, מחנים את הכל בצד, כולם מפקידים את האייפונים. זה שיעור בלי אייפונים. כמה שקשה לבחורים להתנתק מהאייפונים.
זה יותר קשה מהשיעור עצמו.
זה יותר קשה. ואני אומר לך, 30 אייפונים שמים אצלי בסקית, אני שם באוטו, זה נשאר במשך שעתיים. זה שיעור של שעתיים ברצף, וכולם יושבים ומקשיבים, כולם עם גמרות. חבר'ה מנותקים לגמרי מהיהדות. כולם עם גמרות. רב חיים אמר, מאוד שמח על זה, הוא אמר, את השיעור הזה אסור לבטל. תלך לשם.
דברת.
ואמרתי, רגע, אבל סכנה. אז הוא אמר, תקרא פרק תהילים ולא יקרה לך כלום. באמת נסעתי לדרום, זו הייתה נסיעה מאוד מאוד מפחידה. מי מעז להיכנס לתוך לא הארי? באמצע היה הזעקה, אני רואה אנשים עוזבים את הרכבים ונשכבים בצדי הכביש, ואני לא יודע מה לעשות, אבל רב חיים אמר, הלב שלי דופק, אבל רב חיים אמר. נוסעים, הגעתי לשיעור, ראיתי בערך 40 חבר'ה. זה היה פשוט מדהים. מה, אתם לא מפחדים? אמרו לי, אמרת רב חיים אמר, לא?
הם יודעים בכלל מי זה רב חיים?
הם מכירים, כל העולם נראה לי מכיר את רב חיים. אז אמרתי להם, בוא, לא נעשה את השיעור בקרבה, נעשה את זה ליד הבית של אחד התלמידים שם, ששם יש ממד, מקסימום כולנו בורחים לשם. אז אמרו לי, מה פתאום? התורה הרי מגנה, זה החיים של העולם. אנחנו עושים את השיעור בחוץ. הם פתחו 3 שולחנות לאורך, חיברו כיסאות, חילקו גמרות, אמרו לי, תמסור לנו שיעור. אני, כל הלב שלי דופק פעד, מסתכל לשמיים, לכל הכיוונים, איזה מפחיד זה. אני עוד רגע בורח. תוך, אמרו לי, הרב, תתחיל, אנחנו מתחילים את השיעור, פתאום מתחילה זעקה, צבע אדום, והסירנות עולות ויורדות, אז אני קמתי. אז הוא אומר לי, למה אתה קם? אמרתי, צריך ללכת לממד, השתדלות, מקום סכנה. אמרו לי, מה פתאום? אף אחד לא קם, התורה זה החיים, זה עץ החיים, לא קמים. אז אמרתי, אם הם אומרים את זה, מה אני אגיד? טוב, ישבתי להמשיך שיעור, פתאום אנחנו רואים אורות. 7 טילים היו מעל הראש שלנו. 7 טילים, ככה רפים. ואני מסתכל לצדדים, אמרו לי, הרב, בגמרה, לא בצדדים.
טוב, מדהים. זה כמובן לא כך ראה ותנהג במקום מגוריך, זאת אומרת, צריך להסביר, אבל הכוח המיוחד כנראה היה שם גם בזכות הברכה של רב חיים וגם בזכות האמונה של אותם חבר'ה.
שום טילו פגע בנו, שום טילו פגע בנו, ובאמת זה היה מדהים על המסירות נפש האדירה, הצמאון, שמוכנים באש ובמים. באשדוד ראינו טיל שרץ אלינו לכיוון בית הכנסת. אמרתי לה, מה עושים? איפה אנו הולכים? רואים איזה כדור אש מתקרב לפרצוף שלנו. אמרנו, השם, צעקנו שמה ישראל, פתאום יורת. אמרנו, השתבח שמו להדרב חיים איתנו.
כן, זה לפעמים, שפעמים הורים חוזרים בתשובה, יש להם את מה שמי שנולד כשומר מצוות לעולם לא ירגיש את התחושות האלה של החזרה בתשובה.
במקום שבעלי תשובה עומדים.
כן, בהחלט. אנחנו חייבים להגיע פה לאיזשהו סיכום, ואנחנו מבינים שהיום דירשו זה באמת אימפריה עולמית. אתה יכול לספר לנו על באמת בכמה מקומות פועלים היום דירשו, הרב שלום יכנס?
אנחנו נמצאים היום בדרום אפריקה, אנגליה, צרפת, שוויץ, הונגריה, בלגיה, הולנד, דרום אמריקה, ונצואלה, פנמה, מקסיקו, ארגנטינה, אורגוואי, צ'ילה. חדשים מהשבוע האחרון, שיעור בספרד של 50 משתתפים, הרב בן זקן, שיעור בבלרוס ושיעור בברזיל, שהצטרפו רק עכשיו. אני יכול לספר סיפור על עצמי, אני בעיקרון...
כמובן מזרח אירופה, רוסיה וקייב ואודסה.
אני אספר סיפור על עצמי, אני בעיקרון בארץ, פועל בהקמת שיעורים. הייתי בבאזל לפני חודשיים, לא תחת הכובע של דירשו, שקט. שבת בבוקר, אחרי התפילה, ניגש אליי אחד מהתושבים שם, הוא מדבר איתי, ואז הוא עושה לי, במה אתה עובד? אמרתי לו, אני בדירשו. דירשו? אתה יכול לפתוח פה שיעור?
זאת אומרת, יש סימון, יודעים מה זה דירשו רוצים.
יודעים מה זה דירשו בכל העולם. מקימים שיעורים בכל העולם, זה לא יאמן.
הייתי בארצות הברית, בערים הייתי שם, וכולם מפוזרים שם מאוד. היה יום מבחן של דירשו בדף היומי, והאבריחים מכל מקום, 7-8 מכל הפינות, עשו למרחק להיבחן. מה זאת אומרת? שלא מבחן היום, עזבו את הכל וכו להיבחן.
זה מדהים. טוב, מדהים, זה גם... לא דיברנו על העלויות האדירות שיש לכל המפעל הגדול הזה, שבעצם הכל זה אדם אחד.
כן, ברוך, סייעתא דשמיא, נשיא דירשו, רב דב שטוצר, שהוא עומד מאחורי הרעיון והיוזמה, וכמובן החיים התמידיים והיומיומיים של המפעל הענק הזה, אז באמת מדובר ב-20 שנה של מהפך ושל תהליך מדהים שקורה בעולם, והתוצאות, אתה מדבר על עלויות, העלויות זה המיליוני דפי גמרא, אני חושב גרשון עשה פעם בחשבון, מיליוני דפי גמרא, מיליוני שעות ומאות אלפי דפים וידיעת הלכה ודפים בהלכה, המהפכה הזאת שאנשים יודעים משנה ברורה, זה לא יאומן מה שקורה היום בכל העולם, בכל המקומות שבהם זה נמצא.
וגם בואו נדבר עכשיו על הדור הבא, הרב גרשון קרויזר, אז הבנו שיש את הפרויקט השנתי עם הילדים סביב החפץ חיים, וגם התפילות של הגדולים ברדין עליהם. איזה עוד דברים יש לילדים? מבחנים שיש לילדים, אולי מסלולים קבועים של מבחנים?
תתפלא לשמוע, יש המון ילדים, ישנם שנבחנים הלוכה כל חודש. יש לי תלמוד תורה בטלסטון, יש לי ילדים מהתלמוד תורה שנבחנים כל חודש. יש לי בתי ספר, תלמודי תורה, שכל כיתה זין ח' לומדים ונבחנים לפי הלוכה. הייתי, פגשתי את ילד בן 14 בערך, ושאלת עומד מפשבור, הוא אמר לי, כן, נבחן על זה כל חודש. היה הלכות שבת אז. אמרת לו, זה קשה לך? אמר לי, מאוד קשה לי. אמרת לו, אז איך אתה עומד בזה? הוא אומר, תשמע, עד היום חיללתי שבת. יש לי שכן
שבת. זאת אמירה קשה מאוד. צריך ללמוד בקיצור את ההלכות.
ילד בן 14 אומר לי, עד היום חיללתי שבת. יושב לידי, השכן שלי, שבן שלו גם כן, השתכנע והלך ללמוד, עשה כבר 10 מבחנים עד היום, מעל 90, ילד בן 12, ואבא שלו אומר לי, אני התחלתי ללמוד עכשיו גם כן. אני לא יכול בבית, שילד שלי יודע את ההלכה, ואני לא יודע את ההלכה. אז האבא והבן הולכים להיבחן כל חודש על ההלכות. זה דבר מעניין, כי ההלכה זה המלגות הכי נמוכות שקיימות בדירשו. ובתכלס הכי הרבה משתתפים.
אבל אני הגדרת את זה מקודם, זה בעצם הוראות החיים שלנו. חייבים לדעת מה הכללים.
המודעות לסיפור הזה של הלימוד של לפעמים בהלוכה ומשנה ברורה, זה משהו באמת חוצה גבולות.
אז צריכים להבין מה הנקודה. מה הנקודה שבזה, שזה דף גמרא, ואני לא יודע את כל המהלך של הגמרא, אני לא יודע את כל הסוגיה הלבויה, אני לא יכול להכתיב לכן, לא הבנתי את הגמרא, לא הבנתי את המהלך. בהלכה, כל כמה מילים זה הלכה חדשה. זאת אומרת, אם אתה נבחנת על הדף היומי, והצלחת ב-20%, אז תדעו 15% הלכה. שנה הבא תדע עוד 15, עוד 20, זה לא משנה כמה שאתה הצלחת. אפילו 5%, יש לך 5% בהלכה.
בהחלט. טוב, אנחנו מדברים בעוד הוועידה לרגל 20 שנה לדיר שהוא נפתחת לה, אומנם קצת רחוק מאיתנו, קונטיקט בארצות הברית, אבל זה 20 שנה ראשונות, והשאלה המסכמת צריכה להיות, דיר שהוא עוד 20 שנה, איפה תהיה? נתחיל איתך, הרב דחבש.
אני מקווה שעד אז כל עם ישראל יחזרו בתשובה, ובאמת לא יהיה לנו עבודה.
זה במסגרת של אחינו, אתה אומר. אז ב-20 שנה הקרובות, בעזרת השם, שיוכלו להעביר את המשאבים של המחלקה לעוד מבחנים.
שכל עם ישראל ייכנסו תחת כנפי השכינה,
בעזרת השם, בעזרת השם. הרב גרשון קרויזר, חבר הנהלת דירשו, עוד 20 שנה, אתה כבר 20 שנה שם, ההתפתחות היא מדהימה, אבל אתה יודע, בטכנולוגיה, ככל שאנחנו מתקדמים איתה, אז הקצב של הגידול והשכלולים הוא מכפיל את עצמו במהירות. אז איך זה הולך לקרות בדירשו?
אוקיי, אני אסביר לך, שאלו אותי לפני 20 שנה לאן נגיע, האמנתי שאנחנו נהיה בערך 20-30 ישיבות ועוד, אז לא היה בכם, היה 7 שנים רק בחורים. לא הייתה מזה, לא חלמתי למען שזה יגיע. כי יש לנו נמצאים מאות ישיבות, עשרות אלפים נבחנים כל חודש, מהפך עצום בעולם כזה גדול. אתה לא יכול לשער מה יהיה לך עוד שנה, לא עוד 20 שנה.
אתה לא רוצה לקחת אימורים.
שנה אני לא יכול לשער, כי מכל שבוע וחודשים אתה רואה כמה זה מתקדם ועולה ועולה.
בכל זאת אני אשאל גם את הרב שלמה רוזנשטיין.
גם אני מצטרף למה שאומר עמיתי, הרב גרשון, שאי אפשר לתאר מה ידיע דיר של 20 שנה, אבל דבר אחד אני אישית משוכנע, אני משוכנע שבעוד כמה שנים אנשים לא יבינו איך היה פעם בעולם מושג כזה שבן אדם לא יודע שיש את חלקי המשנה ברורה. זה אני בטוח שיקרה, כי אנחנו על זה אנחנו עובדים, בכל הכוח ומשקיעים את כל האנרגיה בזה, שלא יהיה יהודי בעולם שלא ידע ישלוט בשביל שתחכה במשנה ברורה. מה עוד דירשו יעשה? כמו שגרשון אומר, אין לנו מושג, אבל בטוח שזה יהיה דברים ענקיים שישנו וישביחו את לימוד התורה בצורה מדהימה.
הרב שלום יחנס, מה אתה חושב?
אני קורא לכולם, בואו, כולכם יכולים, תקימו שיעורים, תקימו עוד תורה בארץ ישראל.
טוב, אל תשאלו מה יהיה עוד 20 שנה, תגרמו לתוצאות של עוד 20 שנה.
הרב אהרון כהן, מחכה לכם, מחכה לטלפון שלכם, כולכם יכולים.
בהחלט, טוב, סיימנו פה שעתיים, דיברנו על הרבה מאוד דברים של דירשו, אבל אני יוצא בתחושה שנגענו רק בקצה של העולם הזה, באמת האימפריה הגדולה הזו, שכמו שאמרנו, התחילה לפני 20 שנה במשרד קטן בטורונטו, והתפשטה לכל העולם. אני מאוד מודה לכם שהשקעתם בנו את השעתיים האלה. נאחל הצלחה לכל החברים שנמצאים בוועידה, וניפגש פה בעזרת השם עוד 20 שנה, קבענו? בעזרת השם עוד 20 שנה, תודה רבה לכם.